כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, האם בני האדם רגישים לשדות מגנטיים? לפי מחקר חדש, כן, מוחם של הנבדקים פעל אחרת כשהשדה המגנטי בסביבתם השתנה. זה עדיין לא אומר שהנבדקים שינו את ההתנהגות שלהם בעקבות השינוי בשדה המגנטי, אבל זה אומר שאולי לכולנו היו אבות קדמונים שהייתה להם יכולת לחוש את השדה המגנטי ואולי לפעול לפיו. חלק מבעלי החיים כן מנווטים באמצעות רגישות לשדה מגנטי. מיד כל הפרטים על המחקר הפרובוקטיבי והמסקרן הזה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים וכאן תרבות, אני דודו ארז, והיום ענייני מדע וידע, וגם שימו לב, הוועדה בין משרדית לטיפול במכורים להימורים פרסמה את ההמלצות שלה, ובין היתר הוועדה הזו קוראת להקמת מרכזי טיפול למכורים, מעקב פסיכיאטרי חודשי אחר מכורים, כולל מתן טיפול תרופתי מתאים ועריכת מחקר לבחינת ההשלכות של התרת ההימורים בישראל. ולכן נמצא איתנו כאן באולפן המומחה לטיפול בהתמכרויות, פרופסור פנחס דנון מאוניברסיטת תל אביב, מנהל המחלקה לתחלואה כפולה בית החולים נס ציונה. איתו נדבר על התמכרויות ועל הימורים. שלום לך.
בוקר טוב.
רק תסביר לנו לרגע מה זה אומר המחלקה לתחלואה כפולה, איך אפשר להיות חולה פעמיים, איך אפשר לזכות פעמיים לא רוצה להגיד במה?
אפשר לזכות יותר מפעמיים. יש לנו את המרכיב הנפשי, שאנחנו מטפלים בבעיות פסיכיאטריות. בנוסף לכך, יש לנו את הבעיות של התמכרות. סמים, אלכוהול, התמכרות התנהגותית, כמו הימורים, התמכרות לטכנולוגיות. אם וכאשר בן אדם סובל משניים או יותר בעיות במקביל, אז אנחנו קוראים לזה תחלואה כפולה או תחלואה משולבת.
טוב, אנחנו מיד נבין איפה נגמר החלק הנפשי ומתחיל החלק הלא נפשי, ונעסוק בעוד עניינים. שימו לב, עולם המדע סימן את האויב הבא של הבריאות שלנו, התה. שתייה של תה חם מגדילה בצורה דרמטית את הסיכון שלנו לחלות בסרטן הוושט. כך קובע המחקר החדש. על פי המחקר שביצע, אגב, הארגון האמריקאי לחקר הסרטן, שתייה של 700 מיליליטר, זאת אומרת בערך שתי כוסות תה ומעלה, אבל לא סתם תה, אלא תה בטמפרטורה של יותר מ-60 מעלות, כמעט מכפילה את הסיכוי לחלות בסרטן הוושט. מיד, אל תשתו תה חם או מעל 60 מעלות. ואיכן חיים האנשים המאושרים ביותר בעולם? איכן אזרחי ישראל ממוקמים במדד האושר העולמי? מיד נלמד את הפרטים, וגם מחר יתקיים במכללה האקדמית כנרת כנס כנרת החמישי לחינוך אקדמיה ופריפריה, ובו יוצג מחקר מעניין של דוקטור מיכי דרורי, שבו עולה הטענה שישראל מכשילה את החקלאות ומונעת מהחקלאות להוות נדבך חשוב בכלכלה הישראלית וביצירת מקומות עבודה בפריפריה. מיד, וגם 20 שנה לסרט ששינה את פני המדע הבדיוני, המטריקס, למעשה לטרילוגיה. שלושה סרטים. האורך שלנו רז חסון, המפיקות הן אלכסנדר לוי קרבליטה ליטי אמירן. על הביצוע הטכנית דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן OD. התמכרויות!
אכן, התמכרויות.
אוקיי, אז בואו נתחיל לדבר על התמכרויות באופן כללי, ואז אולי נדבר ספציפית על התמכרות להימורים, שעליה אנחנו שומעים הכי הרבה, אני חושב, לא? למרות שרבים...
בזמן אחרון, כן, בהחלט.
כן, למה ההתמכרות, דווקא ההתמכרות הזו, אני יכול להבין התמכרות לרשתות חברתיות, לשלל עניינים, אבל דווקא זה? מה שעולה לנו הרבה כסף?
לא, זה לא עניין של כסף. כשאנחנו מדברים על ההתמכרות, אנחנו קודם כל מדברים על העיקרון העונג. זה צריך לגרום לפחות בהתחלה להרגשה טובה, כדי שבן אדם ימשיך לעשות את זה. ימשיך לעסוק בזה. אני לא חושב שמאמר חולה, מאמר שמכור, חושב על כסף. כמו שבן אדם שמעשן סיגריות, 3 חפיסות ביום, הוא לא חושב על סרטן ריאות. כבר בשלב הזה, שזה שלב הרבה יותר מתקדם, בן אדם לא מתייחס למה שהוא עושה או לא עושה, הוא רוצה רק להגיע לתוצאה של עונג.
זאת אומרת, זה מתחיל בכיף.
הכל בהתמכרויות, בסופו של דבר, מתחיל בכיף. אנחנו מפיקים משהו שאנחנו רוצים לחזור לאותה חוויה. כשאנחנו רוצים לחזור לאותה חוויה, ואנחנו מתחילים להגזים, ולאבד שליטה, אנחנו נכנסים לטריטוריה של התמכרויות.
כן, למרות שהמוח שלנו בנוי כך, שהוא באמת מתגמל אותנו על הנער, או שהוא...
חד משמעי.
אנחנו קורבנות של המוח שלנו.
ברור, יש שלושה דברים שמוח שלנו מחייב אותנו
כן.
כל פעם מחדש. זה מין, זה אוכל ושתייה. אלו שלושת הדברים שכל פעם שאנחנו עושים אותם, כדי לשרוד ולהמשיך את הדורות הבאים, אנחנו מקבלים על זה תגמול.
על אוכל, שתייה, אבל לא תהי חם מדי, כי ראינו שזה סרטן יותר, נדבר על זה. אז אוכל, שתייה ומין.
מין.
כדי להמשיך להעביר את הגנים הלאה.
לשרוד לדורות הבאים, וגם כדי להתקיים. אבל כשאנחנו מדברים על ההתמכרות, אנחנו לא מדברים על ההנאות הקטנות. אנחנו מתחילים לדבר על החומרים הרבה יותר רציניים שאנחנו מפרישים במוח, גם בסמים, גם באלכוהול וגם בהתמכרויות התנהגותיות. כשאנחנו מדברים על התמכרויות התנהגותיות, אנחנו רואים את האימורים והתמכרות לטכנולוגיות okay. באופן כללי, שזה אלו ההתמכרויות שנכנסו רק לאחרונה להגדרה של התמכרות. לפני זה קראו לזה חוסר שליטה לדחפים, וזה לא נכון.
זה לא, האם זו לא ההגדרה של התמכרות? חוסר שליטה בדחפים שלנו?
לא, כי זה לא יכול להיות עד כדי כך פשטני. כשאנחנו מדברים על העונג, אנחנו גם מבינים שאנשים שמתכננים את זה, חושבים על זה. תיקח בחשבון אלו שמשחקים פוקר, טקסס הולדם לצורך הדיון, או אלו שמאמרים באימורי ספורט. הם לא ישימו את הכסף בשביל הכיף. הם יחכו עד הרגע האחרון. הם יחשבו איזה קבוצה עולה למגרש, הם ידעו מי השחקנים, מה הבעיות שלהם, מי פצוע, ומה קורה למאמן, ואיזה רוח נושבת בדיוק באצטדיון באותו זמן של המשחק. הם ייקחו את כל הדברים, כל הפרמטרים בחשבון. כשבן אדם מחכה עד הרגע האחרון,
כן.
וחושב ועושה תוכניות לעצמו, כדי להגדיל את הסיכויים שלו לזכות, לכאורה, הוא לא אימפולסיבי. בן אדם אימפולסיבי עושה ולא חושב. אחר כך הוא חושב ומצטער.
מעניין, הבחנה מאוד מעניינת. אפשר להתמכר למשל לעבודה, לעשיית כסף, לכל
ברור,
דבר?
ברור, אפשר להתמכר לכל דבר. אני ראיתי מכורים לכל דבר חוץ ממלפפונים.
מלפפונים?
כן.
טוב, זה לא טעים. זה, אנחנו יודעים למה. הטבע לא חנן את המלפפונים בטעם... נטולי טעם, לא?
זה תחליף בדרך כלל לדיאטה, בגלל זה זה לא רק שלא מתמכרים.
טוב, אז בוא נגדיר באמת מהי התמכרות ולמה אנשים מכורים בימים אלה, זאת אומרת, בטבלת, אנחנו מיד נעסוק במדד העושר, אבל במדד זה לא ממש עושר. למה אנשים מכורים בימים אלה, ואיך אתה מגדיר התמכרות מבחינתך?
אוקיי, בואו נתחיל ממדינת ישראל, מדינתנו קטנה. אם אנחנו מורידים את הסיגריות ואת הקפה מהרשימה, כי אלו התמכרויות הכי שכיחות, גם אתה ואני כרגע שותים קפה, לא שותים קפה, לא התחלנו, אבל אנחנו נשתה קפה.
אתה צודק, והאם זו לא התמכרות? כי אנחנו יודעים שיש סם פסיכואקטיבי בקפה שנקרא קפאין.
נכון.
אני לא יכול להתחיל את הבוקר ללא קפה.
אבל כשאתה תעשה גמילה, יומיים שלוש תרגיש כאבי ראש, אולי תהיה טיפה יותר עצבני,
כן.
ובסופו של דבר אתה תרגיש בסדר, כי זה חומר לא כל כך אקטיבי כמו חומרים אחרים שאנחנו מכניסים ומכתירים לגוף שלנו ולמוח שלנו. ייקח יומיים שלושה, אתה תעשה גמילה ותחזור לחיים הרגילים שלך. אם לא תרצה, לא תשתה קפה, לא יקרה לך כלום. לעומת זאת, סיגריות, ניקוטין, ולא כן. רק ניקוטין, וכל החומרים, חומרי בעירה וכן הלאה וכן הלאה, הרבה יותר מסוכנים, שזה הם לא רק חודרים למוח, גם עושים שינוי בגוף. עכשיו, כל...
אבל האם לא כל חומר שאני צורך, גם כשאני אוכל תפוח, משהו משתנה אצלי בגוף, ואולי משמעי. גם המוח משתנה, אני שותה תה, המוח שלי משתנה.
חד משמעי. יש שינויים, ויש שינויים קטנים, ויש שינויים הרבה יותר משמעותיים.
של מינון, כן.
הכל עניין של מינון, זה דבר הראשון שאחד מהחוקים כדי להגדיר את ההתמכרות, אתה קודם כל בודק את הסבילות של הבן אדם לאותו חומר או אותה התנהגות. זאת אומרת, זה מה שנקרא טולרנס, סבילות. אם אתה מגדיר את הכמות, אתה צריך צורך את זה יותר במשך שנים, או אתה עוסק בזה ברמה מחשבתית, אפילו שאתה לא עושה את זה, אבל כל היום אתה חושב על זה. מה אני הולך לכתוב היום בערב בסטורי שלי בפייסבוק, באינסטגרם, שד יודע מה.
נשמע שבקלות תחביב יכול להפוך להיות התמכרות.
בני אדם הם נוטים להתמכרות. תסתכל על התנך ומה שכתוב בתורה, אלו שמפריחי יונים ומשחקים בקוביות, אסור להם להעיד. זאת אומרת, כבר באדם הקדמון זיהו את הפוטנציאל של הימורים.
ואפילו מפקפקים מעט באמינות שלהם.
באמינות שלהם, בהחלט.
מה, הם יעשו הכל כדי להשיג את העונג הזה.
נכון.
אבל אתה אומר, באמת לפני כמה שניות אמרת שכולנו מועדים להתמכרות זו או אחרת.
נכון, אבל במגבלות. כל עוד שאתה נמצא בשליטה, וזה החלק השני, אתה לא מגביר את ההתנהגות שלך, אתה לא מוסיף לעצמך עוד ועוד זמן, ואתה לא גוזל מהזמן הפנוי שלך, או זמן שלך עם אנשים אחרים. אתה לא פוגע.
זאת אומרת, השאלה על חשבון מה זה בא, והאם זה משתק את החיים. לעתים, לעתים גם בהתמכרות להימורים.
את הסביבה.
כן, ודאי, אנחנו שומעים על אנשים שמאבדים את כל מה שיש להם ואין להם בהימורים.
ולפני זה שזה גם מאבדים את המשפחה שלהם, הם פוגעים במשפחה שלהם כדי להגיע לעונג.
תגיד, אבל במאי שמחור להפקת סרטים ולא יודע מה, מוכר את הנכסים של המשפחה, זה נחשב להתמכרות?
זה עוד בעיה בנושא של התמכרות, שזה נקרא risk taking behavior. זאת אומרת, בן אדם רגיל ממוצע ייקח סיכונים מחושבים. כשבן אדם מתחיל לקחת סיכונים לא מחושבים,
וואו.
אז יש לו סיכוי יותר להתמכר.
טוב, אז זה באמת נושא שכנראה קרוב לליבם של כל בני האדם, ושווה לשמוע גם על ההתמכרויות עצמן, גם על התמכרות להימורים וגם על הטיפול. אנחנו מיד נרחיב בעניין. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. תה, מתברר, לא מאוד בריא בטמפרטורה של מעל 60 מעלות. מה יהיה עם סבתא שיעצה לנו, ואפילו הכינה לנו תה בילדותנו? שתייה של תה חם מגדילה בצורה דרמטית את הסיכון לחלות בסרטן הוושת. כך קובע מחקר חדש, לדעתי אפשר להרחיב את העניין הזה למשקאות חמים בכלל, אבל כאן מדברים על תה. על פי המחקר שביצע הארגון האמריקאי לחקר הסרטן, שתייה של כשתי כוסות, זאת אומרת 700 מיליליטר ומעלה, ביום בטמפרטורה של יותר מ-60 מעלות, מכפילה את הסיכון או את הסיכוי לחלות בסרטן הוושת. אגב, עוד גורמים לסרטן הוושת הם כמובן עישון ושתיית אלכוהול, שווה שכולנו נדע. אז אנחנו רוצים לדעת מדוע, מה הקשר בין הטמפרטורה לבין סרטן הוושת. שלום למנהל המכון האונקולוגי בבית החולים וולפסון, דוקטור רונן ברנר, שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, פה ושם שמענו שמשקאות חמים הם לא מאוד בריאים, כרגע ממש מוכיחים ששתיית תה חם בטמפרטורה של מעל 60 מעלות, במקרה הזה שתי כוסות, זה משהו שמגדיל מאוד את הסיכון לסרטן ושת. איך טמפרטורה של נוזל קשורה לסרטן?
תראה, אני רק אגיד, לפני שנדבר על המכניזם של הקרצינוגניות, של הגברת הסיכון לסרטן, אני אגיד שהמחקר הזה נערך באיראן. כלומר, איזשהו פן אחר קצת של ההיכרות שלנו העולמית עם איראן, במחוז גולסטן, ששם עשו מחקר די מדהים מבחינת ההיקף שלו. אתה אומר לעצמך, הקשיעו מאמץ מאוד גדול ולנסות להוכיח סוגיה שהיא סוגיה מעניינת, אבל יש סוגיות מעניינות נוספות. 50,000 איש עשו מחקר פרוספקטיבי, כלומר, לקחו אותם החל מנקודה זמן מסוימת, בזמן, בשנת 2004, והתעקבו אחרי הרגלי צריכת התה, תה שחור בעיקר של האנשים, האם הם צורכים אותו בטמפרטורה של מעל 60 מעלות או מתחת ל-60 מעלות, איך עושים את זה, מודדים את זה עם טרמומטר, עם אדם שבא לאדם ששותה, שנבדק, מגיע אליו הביתה, בודק את הטמפרטורה של התה שהאיש נוטה לשאוף לשתות, ובודק את הזמן שבודקים כמה זמן עובר עד שמצננים את התה מרגע שמודקים אותו לקוס. בכל אופן, מעניין. עכשיו, איך זה משפיע על סרטן?
כן.
בעצם ברגע ששותים משקה חם, זה משהו שהוושת לא אמור להיות רגיל, או לא רגיל לקבל טמפרטורות גבוהות כאלה, וזה יוצא קביעה, קביעה בוושת, קביעה קטנה, שחולפת כעבור זמן קצר, אבל הקביעה הזאת, ברגע ששותים עוד ועוד ועוד, היא יוצרת אזור דלקתי, אזור דלקתיק הזה הוא מועד לפורענות מסתבר, אנחנו מכירים את זה מסרטנים אחרים בגוף.
אז זהו, שבאמת לשנים האחרונות אנחנו שומעים יותר ויותר על הקשר בין דלקת לבין סרטן.
נכון, נכון. יש מחלות נוספות שדלקת היא מה שנקרא פרקורסור של סרטן, למשל גם בסרטן ריאה, התיאוריה הוותיקה מאוד, היא אומרת שברגע שיש שלמעשנים חלק מהמנגנון שמגביר את הסיכוי שיהיה סרטן ריאה, הוא דלקת כרונית שנקראת COPD, שגורמת להתחלקות תאים שבסופו של דבר, או פעילות משמעותית של דלקת אזורית, וזה בסופו של דבר מגביר את הסיכוי, הוא גורם לסרטן.
אז אולי מלחמה בדלקות לפני עשויה למנוע סרטן, סתם כהערת אגב, נסה להבין, אולי...
דלקת באופן עקרוני היא מנגנון שהוא חלק מהפיזיולוגיה של הגוף, חלק מהיכולות של הגוף להתמודד עם כל מיני אלמנטים מזיקים. אבל אם נוצר אזור שהוא דלקת כרונית, חולנית, שאפשר למנוע דלקת כזאת, כמו למשל הפסקת אישון, כמו למשל, באמת, במקרה הספציפי הזה, לא לשתות תה רותח, לא לייצר מצב שבו האזור שאתה משתמש בו נפגע יותר על המידה, אז אפשר להקטין את הסיכוי לתחלואה בסרטן. יש עוד הרבה דברים נוספים כמובן, באישון למשל, אלה זה לא, הדלקת היא מנגנון, היא חלק מהעניין, רוב הסיפור זה הקרצינוגנים שאתה שואף לתוך הריאות.
אז באמת אנחנו מכירים, זאת אומרת, שמענו את המילה הזו, אבל מה זה אומר קרצינוגנים? זאת אומרת, כל מה שגורם לסרטן? זאת אומרת, איך אישון למשל גורם לסרטן, של, לא של הריאות בהכרח?
אישון... בשאיפת אשן סיגריה, okay. אתה מכניס לתוך הריאות שלל חומרים נוראים מבחינת הגוף. החומרים האלה, חוץ מאשר לבוא במגע עם הנודיות של הריאות, נספגים לגוף, נספגים למחזור הדם ומגיעים לאתרים שונים בגוף וגורמים לסרטנים אחרים שלא קשורים למגע הישיר עם האשן, למשל סרטן של פוחית השתן, סרטן הוושת גם כן קשור לאישון, ולאו דווקא בגלל מגע ישיר עם האשן, אלא בגלל החומרים האלה ששואפים ביחד עם אשן הסיגריות, שהם חומרים שקשורים לשריפה של הטבק, וחומרים איומים.
טוב, אני כמובן, אני בכוונה מדבר על אישון, כי אני יודע שרוב חבריי שישמעו את האייטם על שתיית תה שקשורה לסרטן, אז הם יגידו, אוקיי, אז הכל מסרטן, אז בוא נעשן ונעשה מה שאנחנו רוצים. זה לא כך.
לא, בוודאי שלא כך. תראה, סרטן זה תופעה שיש לה אלמנט סטטיסטי, וככל שאנחנו חיים יותר, מי שחי מספיק ככל הנראה, ולא קורה לו משהו שעוצר את החיות שלו, בגיל מסוים, גיל מופלג אפילו, הסיכוי שלו גבוה לקבל סרטן, כי זה מצבור של טעויות שהולך וגדל ככל שאנחנו חיים יותר. אבל, כדי לא לחטוף סרטן בגיל צעיר יותר, וכדי לא לקדם את הסיכוי, לא להגדיל את הסיכוי, אז יש דברים שברור שעדיף להימנע מהם. פה הסיפור של תה רותח הוא סיפור קצת איזוטרי שקשור להרגלי שתייה מקומיים במחוז גולסטן, ששם הם שותים תה בכמות מאוד גדולה.
שוב, באיראן, כפי שאמרת, באיראן.
באיראן, כן, בדיוק, כן. בצפון מזרח איראן. אז הם שותים תה, ככה במין מנהג מקומי, תה רותח. אז אם שותים תה, לשתות תה, אבל לא לשתות תה רותח מיד אחרי שמוציאים אותו מהקומקום. זה המסר. וזה מסר אחד מתוך רבים, יש הרבה דברים שהרבה יותר פשוט לעשות. כמו באמת להימנע מאישון, כמו להימנע מחשיפה מיותרת לשמש, אלה דברים שעדיין לא מוצאו באופן מוחלט הכלים להקטין את הסיכוי לסרטן. ומי ששותה תה רותח, יחכה קצת שהתה יהיה יותר פושר, ויכול להיות רעיון יותר טוב.
אז אולי באמת השתמשנו בידיעה הזו כטריגר לדבר על גם עוד גורמים לא פחות חשובים בעניין הזה. אני מודה לך על השיחה המרתקת הזאת, דוקטור רונן ברנר, מנהל המכון האונקולוגי בבית החולים וולפסון. תודה רבה לך.
בשמחה, תודה רבה.
טוב, אנחנו נמשיך לדבר על התמכרויות. רגע לפני אנחנו נספר לכם שעוד אקזיט ישראלי מרשים התפרסם ממש הבוקר. רשת ההמבורגרים מקדונלדס רוכשת את הסטארט-אפ הישראלי דיינמיק ילדס ב-300 מיליון דולר, כמיליארד שקלים. מדובר בחברת סטארט-אפ שעוסקת בהתאמה אישית של תוכן כשאנחנו גולשים. חברה שהוקמה ב-2012 על ידי ליעד אגמון ועומרי מנדלביץ', והטכנולוגיה הזאת תשולב בעדכון התפריטים בשירות האיסוף של של הרשת, של רשת המזון המהיר מקדונלדס, ב-37,000 הסניפים של הרשת, אז עוד מיליארד שקל לחברה הישראלית.
מאוד יפה.
תמיד
מבורך.
נותן תקווה. אמנם לא כולנו בהייטק, אבל זה עדיין מרשים.
אבל אתה צריך לחשוב גם על איזה מטרה רשת נכנסה לעסקה הזאת.
אני באמת פחות מבין באינטרסים שם.
לא חברה ישראלית. למה מקדונלדס?
לא, כנראה שהם רוצים באמת לעדכן את התפריטים, או שהתפריטים יותאמו לכל אדם.
ומה זה אומר בעצם?
אם כן, התמכרויות להימורים.
לא, דווקא התמכרויות להימורים.
סתם, אני מנסה לחבר את זה בכוונה. אבל אנחנו שומעים את קולו של פרופסור פנחס דנון, שהוא מומחה לטיפול בהתמכרויות, מאוניברסיטת תל אביב, הוא מנהל המחלקה לתחלואה כפולה מבית החולים נס ציון. אנחנו התחלנו לדבר על ההגדרה של התמכרות, אז בוא באמת תן לנו הגדרה מסודרת, כדי שנבין האם זה שרגע לפני שאני הולך לישון, אני חייב לעבור בטוויטר באינסטגרם ובפייסבוק ובכל הבלבול מוח הזה, וחייב, ממש חייב, האם זה אומר שאני מכור?
תשובה היא, אתה משתמש כבד. בוא נתחיל מזה לפני שאנחנו מדברים על...
יש הגדרות ביניים גם, אוקיי.
כן, בטח. לכל דבר יש הגדרות, והגדרות הן ארבעה דברים מאוד משמעותיים, גם בהתמכרויות לחומרים וגם להתמכרויות התנהגותיות.
אוקיי.
הראשון ביניהם, אנחנו דיברנו על הסבילות. זאת אומרת, הצורך שלי לעסוק בנושא יותר ויותר.
אוקיי.
דבר השני שאמרנו, שזה בעצם הזכרנו אותו בקצרה, איך זה משפיע על החיים שלי כלפי חוץ, זאת אומרת כלפי סובבים, או מה שקורה איתי באופן כללי.
אוקיי, אני כותב את הדברים, כי אנחנו נכנס לכל דבר. כן, בבקשה.
דבר השלישי שאמרנו, שזה אם וכאשר אני רוצה להפסיק את זה, מה קורה לי? זאת אומרת, מה תסמנת גמילה שלי? אם אתה שם את הסלולרי שלך, או את כל המדיה וירטואלית, לצורך הדיון, שבוע ימים בקופסה, ואתה לא נוגע בהם, איך אתה עובר את התקופה הזאת?
שאלה מעולה, אוקיי, שווה לבדוק. אוקיי, ויש עוד אחד.
ואחרון אחרון חביב, מה ההשלכות הנפשיות או פיזיולוגיות של ההתמכרות שלנו לאורך זמן? כשאני לא נמצא במקום שיש פה אינטרנט או יש פה חיבור לווי-פיי, איך אני הופך להיות כל כך עצבני באי שקט, לחוץ או במצבים של דיכאון, חוסר שינה, פגיעה במערכות כאלו אחרות מבחינה גופנית. אם אנחנו מדברים על האלכוהול וסמים, בטח ובטח פגיעה בכל המערכות בגוף.
לא, אני מנסה להבין אם אני מכור למשהו, או מיד אני אשפוט את עצמי כאן ואראה האם יש לי נטייה להתמכרות וכולי.
נטייה להתמכרות לכולנו יש.
לכולן, כן, נכון, הגדרת את זה כך שכל בני אדם נוטים.
אני אומר את זה ואני מודה שאני מכור לקפה. אני כשנוסע לחול, אני לוקח שקית של קפה טורקי, ויש לי אפילו קומקום בשביל ארצות הברית.
אתה מכור לקפה ספציפי? אתה מכור...
קפה שחור, טורקי, בוץ, למה שנקרא. אז אני לוקח שקית של קפה לכל מקום, וזה מדוד. זאת אומרת, אני שותה בין 2-3 קפה ביום, ויש לי שקיות של קפה, ואני לוקח את זה לפי הימים.
ואין חשש שתמכור את הבית ותרכוש שדות של קפה?
כנראה שלא.
תפרק את המשפחה? לא. עכשיו, אז אני מנסה להבין, אז למה אנחנו שומעים על התמכרויות להימורים? האיש נכנס, מכניס מטבע, קוורטר, כן יוצא דובדבנים, לא, מה כל כך... ממכר במשחק, סלח לי על השיפוטיות הטיפשי הזה.
זה בדיוק אחד מהטעויות. בעצם, מה שאתה מדבר על המכונות במרכאות, מה שאנחנו שומעים...
אלה עם האורות.
זה האורות, וזה הרבה יותר רלוונטי גם בהתמכרות למשחקי מחשב, למשל, משחקי וידאו.
נכון, על זה אפשר לדבר.
יש פה הרבה מאוד רווח ראשוני, רווח משני. זה גם מאוד 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 מעודד את האזורים מסוימים במוח שלנו.
אתה מדבר על הבהובים וצבעים וכולי? ולכן במשחקי פינבול, ברגע שהכדור פוגע במשהו, אתה מכור להבהוב של האורות, נכון, אה? זה נותן לנו חיזוק חיובי.
יש לך מחיאות כפיים, יש לך כל מיני...
וואו.
כן, מנגנות ש...
אגב, גם...
מתואמות.
בוא נגיד את האמת, גם רשתות חברתיות, כשאני מקבל הודעה, פתאום נדלק משהו אדום, יש שימוש בצבעים, אתה לא יכול להתעלם מההודעה, אתה ישר ניגש לשם, אבל אתה צודק שבמשחקים, שוב, אני חוזר לפינבול כמשחק פיזי, אבל אתה צודק שגם באופן כללי, במשחקי מחשב או משחקי וידאו, נכון, יש חיזוקים, כל הזמן שאתה מקבל לצורה של צלילים, אורות, צבעים.
לגרום לך להרגיש שאתה שייך.
שמשהו טוב, גם אם זה לא כסף.
בהחלט, וגם מעבר לזה שיש אנשים שאני שמעתי אחד מהרשתות, שיש אנשים שהם היום לוקחים אנשים אחרים שישחקו במקומם, כדי שהם ירוויחו במרכאות את הפרסים, ויש שחקנים מקצועיים מכל העולם משחקים בשמך, כדי להוסיף לך נקודות במשחקים מסוימים.
מה, אני סוחר אדם שהוא מקצוען, אז זה הופך אותי למחור, או שזה הופך אותי למחר?
לא, הופך אותך גם מחור וגם מחר.
כן, מוזר. אוקיי, אז למדנו באמת מה זה אומר להתמכר, ובכל זאת אני מתעקש על השאלה, שאולי נשלים את התשובה לה, למה דווקא הימורים? מה יש בהימורים שהם בדברים אחרים? למשל, יש לי חבר לא חשוב שמות, שהוא מהמר על מניות, זה נחשב הימור?
בטח, יש גם את האופציות, שזה כל מיני חברות שבעצם כולם מחפשים את ה...
אנשים טוענים שלא, שאפשר לדעת, וזה לא ממש הימורים, זה לא קזינו.
אנשים טוענים בדיוק אותו דבר על הימורי ספורט, ואנשים טוענים בדיוק אותו דבר על טקסס הולדם.
זאת אומרת שמה, שהבורסה זה סוג של מקום שבו אנשים מהמרים בעצם? בורסת ניירות הערך?
בורסה, אם אנחנו לא סולידים והולכים על אופציות, זאת אומרת לקחת סיכונים מיותרים כדי להרוויח הרבה, קרוב לוודאי אנחנו מאוד קרובים למאמרים. אבל תשובה לשאלתך, מה שאתה שאלת קודם,
כן.
למה אנשים מאמרים הרבה יותר היום? התשובה תומנת רק במילה אחת,
כן.
זמינות, זמינות,
וואו.
זמינות. היום אתה לא צריך לצאת מהבית כדי להמר.
נכון, פעם אתה צריך לקחת אוטו ורכבת ונוסע לקזינו.
וגם קזינו לא חוקי וכן הלאה וכן הלאה. היום אתה יכול לשבת בבית ומול המסך הקטן אתה יכול להמר על כל מה שאתה רוצה.
ולמרות שהאימורים כאלה הם אינם חוקיים, עדיין כן אפשר לבצע את זה. זאת אומרת, זה לא חסום. אני מכיר אנשים, לא חשוב שמות.
א', יש גם אימורים חוקיים בסלולרית. אם אתה רוצה להמר על התוצאות של משחקים, אתה יכול לעשות את זה גם בסלולרי שלך, ואתה שומע את הפרסומות שאומרים לך, תאמר לפני משחק.
וזה חוקי?
בטח. זה מועצת אימורי ספורט.
ויש הבדל בין הימורים חוקיים ללא חוקיים בכל מה שקשור להתמכרויות או שלא?
זה יש הבדל מבחינת הימורים החוקיים, לפחות יש מס למדינה. הימורים לא חוקיים, הולכים לידיים...
טוב, אנחנו כמובן לא רוצים לפגוע בפרסומות כאן, בתחנה, ולכן אנחנו קוראים לכל חברות, כל הארגוני הימורים החוקיים כמובן לפרסם כאן אצלנו, ובכל זאת יש מכורים להימורים, גם חוקיים כמובן.
בהרבה. לא רק זה, גם במפעל הפיס יש הרבה מאוד אנשים שמכורים לכל מיני משחקים, כמו משחקי של אגרלות של צ'אנס וכרטיסי גירות וכן הלאה וכן הלאה.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו חוזרים להימורים, אנחנו מארחים, גאים לארח כאן באולפן את פרופסור פנחס דנון שמטפל בהתמכרויות. אנחנו, בעצם הטריגר של השיחה הזו הוא איזשהו דוח של ועדה בין-משרדית, למעשה מטעם המדינה, לטיפול במכורים להימורים. אני רוצה שתתייחס ברשותך לשלוש ההמלצות המרכזיות של הדוח הזה. ראשית, הקמה של מרכזי טיפול למכורים, מרכזים אזוריים. מה הבשורה הגדולה בכך? זאת אומרת, היום אדם שמכור, היכן הוא מטופל?
זה בדיוק העניין. הוא נופל בין הכיסאות. כי יש הרבה מאוד גורמים שאמורים לטפל בבעיה, קרי משרד הבריאות, משרד הרווחה, משרד המשפטים, משרד האוצר, שצריך לתת את המענקים או תקציבים לזה.
צריך לתת את הכסף להימורים.
משרד הביטחון פנים, בגלל רשות המלחמה בסמים ואלכוהול, זה מסונף למשרד הפנים שזה הפך להיות חלק.
אז אתה רואה יש משהו שירכז את הכל ויטפל בכולם?
בן אדם צריך לקבל טיפול מתאים, במקום אחד, ולא צריך להיות מטורטר ממקום למקום.
אלא אם אתה מכור להתארטרות הזו.
לא נראה לי. יש ישראלי אחד שמכור להתארטרות.
לזה לא. כמה אגב מכורים יש שהיום מטופלים בישראל?
מעטים, כי הם לא רוצים להגיע למסגרות. רוב רובם או מטופלים פרטי, או אם אין להם כסף, הם מגיעים לכל מיני עמותות וכל מיני מסגרות מחוץ למסגרות הרגילות.
עכשיו, בואו נדבר על ההמלצה השנייה, והיא מעקב פסיכיאטרי חודשי אחרי המכורים, וגם טיפול תרופתי. האם יש טיפול תרופתי מתאים להתמכרויות? יש היום?
קודם כל, יש טיפולים מזמן בתחום של התמכרויות. הם הרבה יותר קיימים ברמה של בן אדם פרטני, לעומת טיפולים אחרים. כי טיפול בהתמכרויות מחוץ לרפורמה בפסיכיאטריה ומחוץ לרפורמה של בריאות בכלל, זה בתוספת השלישית. מה זה אומר בעצם?
כן.
זה אומר שלזה גם אין כסף. אם אתה רוצה לטפל בהתמכרות ולא משנה איזה התמכרות, אתה צריך לשלם מכספך לטפל בהתמכרות ולקחת תרופות שלא נמצאות בסל או כן נמצאות בסל ולא ניתנות על ידי קופות חולים.
די.
זה המצב של ההתמכרויות במדינת ישראל. הרי אנחנו נמצאים במצב אידיאלי. אין לנו התמכרויות.
אנחנו, עם ישראל, מכור ל...
עם ישראל מכור?
למדינה, לסמלי המדינה.
חס וחלילה, עם ישראל לא מכור לשום דבר.
לחזון הציוני.
אין שום דבר שנמצא היום, חוץ מגמילה מהאישון, לצורך הדיון, שני תכשירים לגמילה מהאישון וסדנות.
זה חלק מסל הבריאות?
זה חלק מסל הבריאות, כולל סל.
אבל בוא נדבר רגע מהותית על תרופות. איך תרופה מסוגלת לטפל בהתמכרות? זאת אומרת, איזה חלק במוח הדבר הזה עובד? איך זה עובד?
אז יש הרבה, מגוון רחב של תרופות. חלקם מטפלות בסימפטומים, כמו דיכאון, חרדה, מצבים...
שאלה תרופות פסיכיאטריות מקובלות, רגילות.
מקובלות, כן.
כן.
אבל חלק מהתרופות שזה גם נועדו לטפל בנושא של התמכרות. מה קורה בהתמכרות? דיברנו, עיקרון העונג. כן. אנחנו מתחילים ליהנות מהדברים.
זאת אומרת, מרכזי העונג שלנו מתחילים לפעול, ואנחנו מתמכרים גם לעונג עצמו.
ויש לנו רצון לחזור לאותה חוויה.
כן.
משהו שנאמר... וואו. אם פעם אחת זכית, או הייתה לך חוויה טובה, אחר כך 100 פעמים הפסדת, או 1,000 פעמים הפסדת, אתה תמיד זוכר את הנקודה מספר 1, ואתה תמיד רוצה לחזור לאותה חוויה. ובנוסף, יש מערכת שאמורה לתקן את העיוות, מערכת בלמים. זה גם לא עובד כמו שצריך אצל מאמרים או אצל מכורים בכלל. לכן, כל אחד מהנקודות האלו אפשר להתאים טיפול מתאים, או תרופתי מתאים לאותו בן אדם. לא תמיד אנחנו מתחילים עם טיפול תרופתי, ובדרך כלל אנחנו לא מתחילים עם טיפול תרופתי, כי אנחנו מאמינים קודם כל בטיפול פסיכוסוציאלי. זאת אומרת, טיפול פסיכולוגי, מתואם התערבות של המשפחה, מעורבות של המשפחה, טיפול משפחתי, קבוצתי, הטיפול בהתנהגותי קוגניטיבי, רעיון מוטיבציוני, כל מיני שיטות. אם וכאשר בן אדם מנסה בכוחות עצמו ומקבל את הטיפול המתאים, למרות זאת, הוא לא מצליח להתגבר על זה, אנחנו נותנים גם את התרופות.
וההמלצה השלישית, שהיא לא פחות חשובה, אולי אפילו מטלטלת, וגם זה כבר שאלה כמעט פוליטית, יש כאן קריאה לבחון את ההשלכות של התרת ההימורים בישראל. הרי אנחנו בתקופה שבה אנחנו רוצים שכבר הכל יהיה, יש לגלי... כיוונים, רוחות מנשבות בנושאי לגליזציה, ושהכל יהיה מותר, וגם האימורים יותרו לאט לאט. שוב, זה עוד לא קורה, אבל האם האימורים החוקיים היום בישראל זה משהו שיש לו צד אפל, או שזה בקטנה, זה דווקא, אתה יודע, משחרר לחץ קצת מהצורך כנראה של אנשים להמר?
אני אענה לשאלה שלך בסטטיסטיקה של 20 שנים האחרונות.
כן.
כשאני התחלתי את התחום, לעסוק בתחום של, ולטפל בתחום של התמכרות להימורים, אנחנו דיברנו על 0.5, זאת אומרת, 0.5% עד כ-1% שיש מאמרים פתולוגיים מעל גיל 18 במדינת ישראל.
שוב, כשמדובר בהימורים חוקיים, נכון?
הימורים חוקיים ולא חוקיים כ-1.
אוקיי, 0.5%.
בין 0.5% ל-1%. וזה לפני כ-20 שנה.
אוקיי.
היום אנחנו מדברים על לפי שני סקרים מאוד גדולים, האחרונים, אנחנו מדברים על 4.5%. זאת אומרת שמספר לא רק ששילש פי ארבע, כמעט פי 4.5, אם אנחנו לוקחים את ה-1% כמדד מלפני כ-20 שנה. גם אצל ילדים ומתבגרים, גיל ההימורים התחיל מתחת לגיל ה-15.
הם גם מכורים להימורים? איך הם מגיעים? דרך
אתה
זה?
מסתכל על הסלולרי, בשביל סלולרי לא צריך שום דבר. אם יש לך כרטיס אשראי, דביט, שמביט וכל מיני דברים, בשביל זה אתה לא צריך את ההורים שלך היום, אתה יכול לאמר על הנשמה שלך, יש ילדים שאני מתבגרים, שאני מכיר, והם מוכרים את הסלולרים שלהם, כדי להחזיר כסף לחובות הימורים וכן הלאה, גם יש הורים שרדופים בגלל הילדים שלהם. זה המצב מבחינת האימורים במדינת ישראל היום.
ואי אפשר לחסום את האתרים האלה, אני לא מבין. אם יש חוק במדינה שאסור להמר, אז אי אפשר, אני יודע שזו התערבות וכו', זה פטרנליסטי אולי מדי, ואנחנו רוצים לאפשר חופש וכו', אבל אם...
רוב האתרים שמאמרים, לא באופן חוקי, לא נמצאים בכלל בארץ.
כן, לא, ודאי. אני יודע שכן, השרתים לא בארץ, ובים, ובספינה, ובתוך דגים.
במלטה, בקפריסין,
ובזה. אבל השאלה אם המדינה לא צריכה להשקיע מאמץ בין היתר בחסימה של הדבר הזה, כי זה מאפשר אחת לבצע עבירה, משהו שהוא לא חוקי.
מדינה צריכה להשקיע בשלושה דברים.
כן.
א', חינוך. זה צריך להתחיל בגיל הרבה יותר צעיר, כי יש לנו בעיה וזה לוקה בחסר, כי מדינה עדיין שמה את הראש שלה באדמה עמוק עמוק, והיא לא רואה שיש בעיית התמכרות, ולא משנה אם זה רק הימורים.
כשאתה אמרת 4% ומשהו, כמה אנשים זה בישראל?
4.5% מתוך 4.5 מיליון, אז... אנחנו לא חזקים במתמטיקה.
מיד נשתמש במחשבון, 4, וואו... מתוך 4 מיליון, היית עדין כ-200,000 מכורים להימורים?
כן. בכל רגע נתון, 200,000 מכורים להימורים, ומתבספים לזה עוד ועוד ועוד, כי עדיין אנחנו מעודדים את זה. וזה דבר השני, שמה שחסר, שעדיין אנחנו מעודדים את ההימורים, בזה שבפרסומות, בזה שאנחנו, יש לנו גישה מאוד חיובית במערכות לזה, אנחנו גם חשופים מאוד לכל מיני פרסומות מחול. אתה רואה את הקבוצות כדורגל, כל פעם שאתה מסתכל על המשחקים, איזה פרסומת יש להם על הפורמות שלהם?
לא רואה כדורגל בחול, גם לא בארץ, אבל אני מאמין לך שיש עליהם, הם מפרסמים בין היתר.
ליגה היא ליגת ווינר.
כן, 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 לא.
במדינת ישראל.
לגמרי. וטוב, פה המדינה היא קצת בתפקיד כפול, כי מצד אחד המדינה כנראה מרוויחה מזה, וזה עוד עניין שמשרת את האינטרס של המדינה. מצד שני זה משהו שעשוי לגרום נזק, מה קורה מדינה פועלת, וזה משהו שעשוי לגרום נזק לחלק מהאזרחים.
חד משמעי.
וואו. טוב, הנה הם מעדכנים אותי שאנחנו כמובן נתנצל בתום השידור כדי שהמשיכו לפרסם כאן, וגם אתה מאמר, אתה צריך להודות שאתה מאמר חוקי. מאמר ואתה בעד מורים חוקיים, אחרת לא יפרסם בו כאן. טוב, אנחנו רוצים לעבור מהנזיפה, במקרה הזה כפי ששמענו המוצדקת. שוב, הימורים זה באמת דבר מסוכן. אנחנו משתדלים כאן לצחוק, אבל זה דבר מאוד עצוב, וההשלכות שלו מאוד עצובות על האנשים שמסתבכים בהתמכרות לכך. כמובן, מצטרף אלינו כרגע יאיר אנגל, שהוא גם מעצב וגם מנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. והיום הוא ידבר איתנו על אריזות שאפשר להשתמש בהן מחדש. שלום לך.
שלום. אז אני בעצם רוצה להוסיף פה עוד התמכרות.
לג'יטונים מפלסטיק ממוחזר.
בדיוק. בדיוק. אבל לא, התמכרות לאריזות. אנחנו מכורים לאריזות.
ממש, כולנו.
אנחנו אוהבים, אנחנו אורזים, זה כמו פעם היה את...
אפילו לפתוח את האריזה, אתה יודע, אלה הסרטונים הנצחים ביותר ביוטיוב, גם אני מודה שאני חוטא באנשים שפותחים קופסאות.
לא חישבת את זה, עלינו 6.5% מהאוכלוסייה.
אינקר!
אבל באמת, אנשים מכורים לאריזה, אתה חושב, תחשוב, זה הכל התחיל בעצם במשחק הזה של הילדים, החבילה עוברת. זה גם כן, יש את העניין הזה של ההפתעה הזאת, והרשרוש של החומרים, בדיוק כל הדברים שהזכרתם, נכון. שמעתי בדרך. ואנחנו ממש ממש מכורים לאריזות. עכשיו, בישראל הבעיה היא מאוד חמורה, מכיוון שפה אצלנו מתרגמים את כל האריזות, גם מוצרים מיובאים,
כן.
הרבה פעמים מייצרים אריזות במיוחד בשבילם.
כלומר, יש עליהם... מוסיפים אריזה?
כן, לא, מייצרים אריזה מיוחדת, היא בעברית.
כן, נכון.
תחשוב שבארצות הברית אפשר לייצר אריזה בשתי שפות ב-350 מיליון יחידות, בישראל בשביל כמה מאות אלפים כבר ייצרו אריזה מיוחדת. כמובן שחלק מהאריזות מגיעות כבר מראש, מחוץ לארץ, עם עליהם כתוב כשר ובעברית, ויש עליהם כל מיני...
כן, או מוסיפים מדבקה.
או שמוסיפים מדבקה, כן. שהיא גם עוד סוג של לייר של אריזה. אז קודם כל יש לנו בעיה בדבר הזה, אז יש חברה שקוראים לה TerraCycle,
כן.
שהיא נקראת מהמגזר הרביעי, זאת אומרת שזה חברה עסקית שמתעסקת בנושא של חברה וסביבה, היא הוקמה כבר בשנת 2001 בארצות הברית על ידי בחור בשם תום זקי, והם התחילו לאסוף, יש להם איזשהו מודל כלכלי שמוספים כל מיני אריזות. מדבר גם על אריזות כמו חטיפים. כל האריזות שאין מה לעשות איתם לכאורה.
אוקיי, ומה, אפשר... ומה הם עושים איתם? מעניין.
אז הם, בהרבה מקרים, הם, אם יש חומרים שהם מתמחזרים, שיש להם יכולת להתמחזר, אז הם מנקים אותם, מחזרים אותם. האפשרות השנייה זה שהם נגיד, הם שוטפים אותם, מייצרים מהם תיקים או ארנקים. ואז יש על זה בעצם את המיתוג של החברה, וזה גם מקדם את החברה, שכולם יודעים שהיא ממחזרת.
נכון.
עושה להם טוב בשיווק.
לא, אבל זה טוב לכולם.
נכון. הם נכנסו פה בישראל בשנת 2011, והם עבדו עם שטראוס. אני חושב שהם עשו את האריזות של טפו צ'יפס, וכאלה הם אספו, וזה לא הלך. יש פה גם, דיברנו על זה הרבה פעמים, מודעות מאוד נמוכה של הציבור, וגם יש פה איזה מין מודל כלכלי שאולי יותר מתאים לאמריקאים, ופחות לישראלים. בעצם המודל שלהם זה שאתה יכול לפתוח איזשהו, כמו להיות סוג של משתמש,
okay.
ואז אתה יכול לשלוח להם את האריזות. צריך לשטוף, לסדר, לשלוח. פעם היו כאלה מבצעים שהיית יכול לקבל פרסים, שהיית מחזיר אריזות. זה לא עבד פה בארץ. זה גם, יש פה, אין פה מסה קריטית למספיק חומרי גלם. הדבר המעניין שאני רוצה להסביר, שהתחילו עכשיו, הוא אולי צעד של דרך חדשה, ישנה.
כן.
הם פתחו פרויקט, לפני, ממש בזמן האחרון, שנקרא לופ, לולה. והוא כמובן מדבר ומרמז על כלכלה מעגלית, שזה מה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן.
כן.
והוא מדבר על זה, מה שהם עשו, הם עשו שיתוף פעולה עם חברות ענק, כמו יוניליבר ופרוקטר אנד גמבל, חברות בינלאומיות ענקיות ש... הרבה מאוד מהמוצרים שלהם משתמשים פה בארץ גם כן, וכולל עוד חברות שהולכות להיכנס לזה, וזה מודל החלבן. זוכר? שהיה פעם?
אני לא זוכר, אבל שמעתי בסדר. זאת אומרת, אתה יודע, להגיד לי זוכר.
הסיפור,
גם כשהייתי כן, ילד היו אומרים לאבא שלי, זוכר, כאילו זה לא
בדיוק
היה
בדיוק, לא, זה זיכרון עובר, זיכרון
לא,
עובר.
לא, אוקיי, מעניין,
כל,
מה זה
אגב,
אומר אדם
בניו יורק ובלונדון יש את זה.
די.
כן.
שמה זה אומר מישהו שמניח על פתח הדלת?
שהיה מגיע פעם חלבן, גם אני לא זוכר את זה באמת, אבל היה מגיע חלבן, שם את הבקבוק בפתח הדלת.
בקבוק זכוכית.
זכוכית.
כן.
על הבקבוק הזכוכית באופן מיתולוגי היה איזשהו כזה אלומיניום כזה, ופקק. ועל האלומיניום היה מצטברת השמנת. זה היה כאילו כנראה איזושהי תחרות מי ילקק את זה. והיו פשוט, היית שם ליד הדלת את הבקבוק הקודם, הוא היה שם את הבקבוק ולוקח את הבקבוק. היו שוטפים, ממלאים מחדש. המודל הזה הוא לא נגמר בכלל, הוא עובד מצוין, גם הזכרנו את זה פה, הוא עובד בבקבוקי בירה של חצי ליטר, אם אתה מחזיר אותם בסופרמרקט.
אני עדיין לא הבנתי מה אפשר להחזיר ומה לא.
אתה יכול להשיג...
זה כן, זה קטן מדי, זה לא...
הכי קל בעולם, כל אריזה שכתוב עליה, שיש עליה פיקדון של 30 אגורות,
אוקיי.
אתה יכול להחזיר...
אם כתוב, אוקיי.
בדיוק. והאריזה הזאת שווה הרבה יותר. אריזה של חצי ליטר בקבוק בירה, שקל ו-20. אוקיי? כי לוקחים אותם למפעל וממלאים אותם, שוטפים אותם, מנטרים אותם ומחזירים אותם בשימוש.
אוקיי.
זה המודל של לופ. הם בעצם מה שהם רוצים עכשיו לעשות, והם כבר ייצרו. הם שכנעו את החברות הגדולות האלה לייצר כל מיני אריזות לצורה רב פעמית. שמפו. גמרת להשתמש בשמפו, לא קרה לבקבוק שום דבר, הוא התלכלך בשמפו. זאת אומרת, אתה יכול לשטוף אותו במים ולהשתמש בו. ואתה זורק אותו. אולי הוא יגיע למחזור. מה שהם עושים, אומרים, אוקיי, אנחנו נעשה אריזות יפות יותר, אטרקטיביות, ושיכולות לשמש להרבה מאוד זמן. אנחנו נאסוף ממך אותם, נשטוף, נמלא ונחזיר.
בוא נמשיך את הנקודה הזו גם בתחילת השעה הבאה, okay. כי אנחנו לא רוצים לגזול מזמן הפינה החשובה הזו, אז אנחנו נספר לכם מי עמל על המשדר, נצא למבזק ומיד נשוב. אז העורך שלנו רז חסון, המפיקותן אלכסנדרה לוי קרו ליטליטי אמירן, על הביצוע הטכנית די ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינם מכאן אודי, תודה רבה לפרופסור פנחס דנון, פרופסור באוניברסיטת תל אביב ומומחה לטיפול בהתמכרויות, מנהל מחלקה לתחלואה כפולה בבית החולים נס ציונה, אתה נשאר איתנו לעוד שעה, ותודה רבה שהגעת לכאן כמובן.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, איכן חיים האנשים המאושרים ביותר בעולם? מיד נגלה, אנחנו נדבר על מדד האושר העולמי, הנתונים שפורסמו, נגלה לכם, נעשה ספוילר קטן, בפינלנד חיים האנשים המאושרים ביותר בעולם, ואנחנו במקום מצוין, במקום ה-13, הרבה יותר מאושרים מהאמריקאים, למשל, מיד כל הנתונים של מדד האושר העולמי. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, שעה שנייה, אני דודו ארז, והיום אנחנו עוסקים בהתמכרויות והתמכרויות לאימורים. הוועדה בין משרדית לטיפול במחורים לאימורים פרסמה את ההמלצות שלה, ובין היתר היא קוראת להקמת מרכזי טיפול אזוריים למחורים, מעקב פסיכיאטרי חודשי אחרי מחורים, כולל מתן טיפול תרופתי מתאים ועריכת מחקר לבחינת ההשלכות של התרת האימורים בישראל. ולכן נמצא איתנו כאן באולפן המומחה לטיפול בהתמכרויות, פרופסור פנחס דנון מאוניברסיטת תל אביב, מנהל המחלקה לתחלואה כפולה מבית החולים נס ציונה, ואיתו אנחנו מדברים על התופעה הזו ועל הטיפול בה, ונעסוק בעוד עניינים. אקזיט ישראלי מרשים, רשת ההמבורגרי מקדונלדס רוכשת את הסטארט-אפ הישראלי דיינמיק יילדס ב$300 מיליון, כמעט מיליארד, או בעצם מיליארד שקל. הסטארט-אפ הישראלי עוסק בהתאמה אישית של תוכן בעת הגלישה. החברה הזו הוקמה ב-2012 על ידי ליעד אגמון ועומרי מנדלביץ', והטכנולוגיה של הסטארט-אפ הישראלי, חברת האזנק הזאת, תשולב בעדכון התפריטים בשירות האיסוף של הרשת, הדרייב-טרו, שאוספים איזה משהו שפחות מוכר בישראל, אבל גם כן קיים בישראל, הוא ישולב בתפריטים של מקדונלדס ב-37,000 הסניפים של הרשת. וגם, האם בני אדם רגישים לשדות מגנטיים לפי מחקר חדש? כן, מוחם של הנבדקים פעל אחרת כשהשדה המגנטי בסביבתה משתנה, אנחנו מיד נבין מה זה אומר. וגם, מחר יתקיים במכללה האקדמית כנרת, כנס כנרת החמישי לחינוך, אקדמיה ופריפריה, ובו יוצג מחקר של דוקטור מיכי דרורי, שמיד נדבר איתו, שבו עולה טענה קשה שישראל מכשילה את החקלאות ומונעת ממנה להוות נדבך חשוב בכלכלה הישראלית וביצירת מקומות עבודה בפריפריה. מיד נדבר איתו. וגם 20 שנה לסרט ששינה את פני המדע הבדיוני, המטריקס. אני אומר את זה כי אני מאוד אוהב את הסרט הזה. האורך שלנו רז חסון, המפיקותן אלכסנדרה לוי קרו ליטליטי אמירן, על הביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו באמצעות היישומון החינם מכאן אודי. רגע לפני שנשוב לענייני הימורים, נמצא איתנו כאן יאיר אנגל המעצב, שאנחנו מדברים על קיימות, והתחלנו לדבר, אז בואו נשלים באמת את השיחה על חברה שעוסקת בסוג של מחזור אריזות או שימוש חכם יותר באריזות.
אז מה שמעניין בחברה הזאת שקוראים לה לופ, חברה אמריקאית, זה לא נמצא כרגע בארץ,
כן.
שהיא עשתה שיתוף פעולה עם חברות ענק בינלאומיות, שמתעסקות בעיקר במוצרי צריכה כמו חומרי ניקוי ומזון שאתה יכול, ברוב המקרים אנחנו משתמשים למשל בנוזל כביסה. אנחנו משתמשים במחל מאוד מאוד גדול, וזורקים אותו לפח, או זורקים אותו עדיף למחזור. היום קשה מאוד לדעת אם הוא מגיע או לא מגיע למחזור, והרעיון הוא פה להביא ללקוח אריזה שאפשר למלא אותה מחדש. כמו במודל שפעם היה החלבן, או מה שהזכרתי, המודל שעובד עם בקבוקי בירה בישראל.
למה באמת אי אפשר להחזיר למקולת או למרקול, או לא משנה מה, אריזות של מוצרים שהם ימיינו אותם, ובאמת את השמפו ייתנו, זה נכון, זה נשמע חכם יותר מאשר סתם לזרוק לפח.
אז לפי דעתי לקחת לי את מה שאני רואה בתור העתיד, שזה מה שיקרה, כי כרגע מדברים לבוא לאנשים הביתה, עם איזה מישהו, עם שליח שמגיע...
גם ככה הולכים משם פעם ביומיים.
בדיוק. העניין הוא שכדי... זה מה שהחברה הזאת עושה, הוא עם שליח הביתה. זאת אומרת, החברות עושות איזשהו case study, מנסות לראות אם זה עובד להם או לא, אם אנשים שתפים פעולה, הם שינו את האריזות לאריזות נורא יפות, של מוצרים יומיומיים כמו שמפו וכולי, ואתה יכול בעצם, הם יבואו אליך ויקחו ממך. אבל זה, המודל הזה עובד עם כל מיני חברות. אני חושב שהעתיד הוא בזה שאנשים, שהסופרמרקטים או החנויות, כן. יהפכו להיות למקום שאוסף את זה. הסיבה בדיוק. שלא עושים את זה היום, קודם כל כן עושים את זה. למשל סודה סטרים, אם אתה צריך למלא בלון גז, אתה, לא, אתה יכול שיבוא לך שליח הביתה, אתה יכול גם לבוא לסופרמרקט ומוכרים לך בלון, בעצם עושים לך פיקדון. זה תלוי בחברה ובשיתוף פעולה שלה עם רשתות השיווק. העניין הוא שאם זה לא קבוע בחוק, ואם אין שיתוף פעולה מסודר בין החברות...
זה גם צריך זה, להשתלם כנראה, בדיוק, או שמישהו יכפה עליהם.
או מישהו יכפה כן. עליהם, ואז זה יהפוך משתלם באיזשהו שלב, מכיוון שבכל זאת החברות מוציאות כסף על... פה יש לך לקוח שבוי. אתה בא, אתה מחזיר את זה, ואתה רוצה אחד חדש.
כן, נכון.
זאת אומרת, דווקא הם צריכים לראות מזה את היתרונות של הדבר הזה, ולהסתכל על זה. וכמובן, אם החברות הגדולות יבינו את זה, ותוכל למלא כל מיני דברים, אני חושב שרוב האנשים, מניסיון, כי יש כמה מוצרים שאני כן יודע איפה למלא, יש מוצרי, יש כל מיני מקומות שאפשר למלא מוצרים מחדש. כמו נוזל לשטיפת כלים.
מעניין, כן?
כן. יש אפשר למלא בכל מיני
קודם. דיספנסרים כאלה, אתה צודק.
בדיוק,
זה
עכשיו.
זה באמת רעיון טוב.
תשמע, ברגע שאתה ממלא את זה ואתה לא זורק את זה, איכשהו זה עושה כיף. זה נהפך להיות איזשהו משהו
רגיל. אתה צודק, יש לזה ערך חינוכי, סביבתי, ודאי.
ותחשוב על דברים מדהימים, ויש כזה דבר, למשל, לא נזכיר את כל השמות של החברות המסחריות בעולם, אבל יש חברה שממלאת בוסם מחדש. שאתה קונה בוסם, אתה הרי, עוד פעם, אתה זורק אריזה מאוד מאוד יוקרתית, מאוד יפה, היה אפשר למלא אותם חדש בשנייה. אז יש חברות, בודי שופ במקרה, שעושות את הדבר הזה, וואו. אתה יכול לעשות איתם, וזה יוצר איזשהו אינגייג'מנט, איזשהו חיבור שטוב מאוד לחברות האלה גם כן.
הבקבוקים של הבסמים זה משהו מושקע בטירוף, בדרך כלל הבקבוק עולה יותר מהבוסם עצמו, אני... ולפחות כך משער.
לא, הבקבוק עולה להם מעט מאוד כסף, מה שעולה זה הפרסום של זה. אבל בסופו של דבר, אם אתה בא ואתה במקום להתלבט איזה חברה לקנות, הם מאפשרים לך לקנות את זה, בעצם הם יוצרים איתך איזשהו קשר בלתי אמצעי, שהוא מאוד מאוד אמצעי, וכולם מרוויחים מזה, זה מה שאמור לקרות. עכשיו השאלה אם נצליח להכניס את זה לתוך עולם מוצרי הצריכה, והנה הפיילוט יצא לדרך.
אני משער שהתשובה היא לא, אבל אני מקווה שכן, כמובן. תודה רבה למנכ״ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים, המעצב יאיר אנגל. תודה מעומק הלב, אנחנו חוזרים לעסוק בהתמכרויות. פרופסור פנחס דנון נמצא איתנו כאן. דיברנו מעט על הימורים, אנחנו יודעים שאנשים נוהגים להמר היום. כפי שאמרת, הדבר החשוב ביותר, הקטליזטור המשמעותי ביותר במה שמעודד התמכרויות להימורים, זה העובדה שהעניין זמין הרבה יותר מפעם, כבר לא צריך ללכת לדירות מסתור, או ספינות, או מי יודע איפה הדבר הזה היה, אלא...
או לנסוע לחול.
נכון.
עדיין נוסעים לחול, לקזינות. יש טיסות מסודרות לכל מיני קזינואים מיניהם מחוץ לארץ, אבל היום לא צריך, כמעט לא צריך. לא צריך לצאת מהבית.
כמובן שאנחנו כבר מקבלים הרבה מאוד אנשים שפונים גם לפייסבוק של כאן תרבות, שבעיקר אנשים רוצים לדעת מה נחשב להתמכרות ומה נחשב לאובססיה. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו, לא חשוב שמות, יש כאן אנשים אפילו באולפן הזה, מעבר לשמשה, לא חשוב שמות די-ג'יי מקלר, שמשקיעים בבורסה, לא נקרא להם מאמרים בבורסה. משקיעים לגיטימיים בבורסה. אבל... אנחנו יודעים ש... שוב, אני יודע שיש כאלה שזה המקצוע שלהם, וזה נחשב למשהו לגיטימי. הקרנות, הפנסיה שלנו מושקעת בבורסה, זאת אומרת, אי אפשר להגיד, זה לא קזינו.
א', זה לא קזינו.
ב', זה כן קזינו.
ב', זה כן קזינו בחלקים מסוימים. בגלל סיבה אחת מאוד פשוטה, אנחנו חוזרים לאותה נקודה. אתה שואל אותי, איך אני יכול להגיד לבן אדם אם הוא מכור או לא?
כן.
אני תמיד אומר לכולם, בוא נעשה את המבחן האמת.
הנה, בוא נעשה על די-ג'יי מקלר מעבר לשמשה, הנה, הוא חשף את עצמו. כן, מה המבחן?
מבחן האמת זה מבחן מאוד פשוט.
כן.
אם וכאשר אתה טוען שאתה לא מכור למשהו, תפסיק אותו.
האם אתה יכול להפסיק די-ג'יי מקלר? סמן לי, הוא עושה לי תנועות נעצה שאני לא אשתף את המאזינים שלנו, הוא לא רוצה להפסיק.
ברגע שהוא לא...
יכול אבל לא רוצה, זה מה שהוא אומר.
כולם אומרים את זה גם עד הסיגריה האחרונה, לפני שסרטן ריאות ויש מחלת...
אני יכול אבל אני לא רוצה.
אותו דבר, זה אחד מהתשובות הידועות של מכורים. אני יכול, אבל אני לא רוצה.
כן, או שיש אלה שאומרים, זה כיף לי, מה תגיד לי? אני אוהב לעשן, מה תגיד לי?
זה כמו שיר של ירמי קפלן. אתה יודע, ממחר אני אפסיק לשקר, אני אפסיק לעשן, אבל בסופו של דבר, רק ממחר אני אפסיק לשקר. לא.
רק מחר.
רק ממחר. זאת אומרת, כל מה ששאמרתי עד עכשיו, לא נכון.
וואו.
אני בעצם משכנע את עצמי למה להמשיך, וזו אחת מהבעיות של ההתמכרות. רוב המכורים לא רואים את זה כהתמכרות, כי הם לא מבינים שבעצם בעיה היא לא רק מה שהם עושים, באיזה נזק הם גורמים, גם מה קורה להם במוח שלהם. אתרגם.
כן.
מה שקורה במוח, ברגע שאתה יותר ויותר נחשף למשהו, אתה יותר ויותר רוצה אותו. וכשאתה יותר ויותר רוצה אותו, אתה מוכן לוותר על דברים אחרים. כי אנחנו לא יכולים לעשות את הכל. וכשאתה מוותר על דברים אחרים, על מה אתה מוותר?
זהו, אם מוותרים כבר על חיי משפחה והמשפחה עצמה...
בשביל משחקי מחשב, ילדים מוותרים על השינה, שיעורים, בית ספר, והם נשארים כערים עד שעות קטנות של הבוקר.
זה חלק מההתבגרות שלנו, ההתבגרות שלנו.
מצד אחד. מצד שני, זה לא חלק מההתבגרות. עם כל הכבוד, שזה, אני בכל זאת טיפה יותר זקן ממך. בוא נגדיר את זה בצורה כזאת.
לא בטוח שהרבה, אבל כשאני ראיתי את המשחק דום, למשל, אמרתי, וואו, אתה יודע, שיחקתי באיזה שעות בהתחלה. אחר כך חזרתי.
אני קיבלתי את האתרי...
אתרי, נכון, צודק, מה, קומבט?
בשנה שלישית של האוניברסיטה.
הנה, מיד די.ג'יי מקלר ימצא לנו את רחשי הרקע האהובים של האתרי. משחק שהיום זה סתם נראה מין קוביות כאלה מרצדות, אבל פעם זו הייתה מהפכה. טנקים, נלחמים, פאקמן התחיל כן. שם. אז... פרוגר האהוב. איך אפשר לא להתמכר לזה?
אפשר לא להתמכר לזה, כי התמכרות משתנה ומתחלפת. פעם זה היה קנדי קראש, אחר כך פוקימונים, ועכשיו זה מורטל קומבט, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו תמיד מתקדמים, וכדי להפוך את זה להרבה יותר אטרקטיבי, מה שקורה, כל החברות בתחום של אימורים, וכל המקומות אחרים, גם בחברות למזון מהיר,
כן.
מנסים לעשות את זה הרבה יותר אטרקטיבי בעיני מתבונן.
שוב, בכל מה שקשור לצבעים מרהיבים,
לא רק צבעים, גם
קולות, ריחות.
סיפורים.
כן.
אתה מסתכל על המלבורו מן.
איש המלבורו היה האהוב שמת והחליפו דוגמן, ושוב,
בדיוק,
ושוב.
בדיוק, שקובו שרוכב על הסוס שלו.
רוכב בדרך לטיפולים.
וכנראה שהוא לא חזר מהטיפולים.
אישון, זה, סלח לי שאני, אל תיפגע, אני לא יודע אם אתה מעשן. זה, אני לא מבין את זה.
אז אתה לא מבין את זה, ויש התמכרויות אחרות שמוח שלך מבין. מה שאני חוזר ואומר,
נכון,
לכל
צודק.
אחד מאיתנו,
נכון.
יש את הנטייה להתמכרות בדבר
מעניין.
אחד שאנחנו נהנים יותר מהדברים אחרים.
נכון, השאלה כמובן אם זה בא על חשבון החיים עצמם, כפי ש...
ועל חשבון הסביבה.
והסביבה. בוא נדבר על התמכרויות שהן לא בהכרח הימורים או משחקי וידאו. יש התמכרויות קטנות, כמו למשל כסיסי הציפוניים, יש כאלה שתולשים שיער, שמגרדים פצעים ולא יכולים לעשות שום דבר, יש כאלה שאוגרים, אני מכיר אנשים שאוספים עיתונים, יש להם בבית ערימות, ערימות, ערימות.
לא רק עיתונים, גם קופסאות שימורים, בכמויות גדולות.
כן?
שזה, אולי... יש אחד מהאחים מפורסמים, זכרונו לברכה.
מי?
אפרים קישון.
אפרים קישון אסף קופסאות, אבל זה אולי טראומת שואה.
ברור שיש לכל
כן,
דבר סיבה.
כן, יש סידוק לזה, כן, אנחנו העם היהודי תמיד במזווה, לא אם... תוכל להתקיל אותנו.
אבל... אם וכאשר מדובר ב-10,000 או 5,000 קופסאות שימורים?
אני עדיין מקבל את זה. אני אוהב גם.
אתה גם אוהב לעשות את זה. אוקיי.
אני אוהב שיש לי יותר ממה שאני צריך.
לכולנו יש יותר ממה שצריך, כי אנחנו conception society, כי ככה למדנו מהבני דודים האמריקאים, שאנחנו צריכים לאגור דברים, ואתה
כן,
עברת
נכון.
לנושא של אגרנות, שזה באופן כללי, שזה אנחנו אוגרים דברים. תראה גבר אחד שהולך לסופר וחוזר עם הרשימה שהוא קיבל מאשתו או מהבת זוג או מהבן זוג שלו. הוא תמיד יקנה את הרבה יותר את המבצעים ואת כל הדברים הנוספים, והוא יביא גם את הרשימה כדי להראות שהוא קנה מה שהוא צריך לקנות.
זה נושא מצוין, התמכרות לקניות רבים, זה משהו שהוא וואו עכשיו, גם, שוב הרשת גם פתחה בפנינו עולם שלם של מוצרים שאנחנו יכולים לרכוש לא מכאן בכלל.
אליבאבא שהכפילה או שישה את הרווחים בשלוש שנים האחרונות, רק ביום אחד, יום הרווקים של סין, יום הרווקים של סינים,
כן, יש
את הבלק פריידיי, נכון. יש סייבר מנדיי, עכשיו יש את המארץ' מדנס, זאת אומרת, יש תמיד ביטויים מאוד יפים.
אבל מתי אני... שהם יגיעו לכיסוי מלא של כל ימות השנה, ואז זה אומר
שבטח... עדיין אנחנו נמשיך לקנות.
וואו. זה היה נושא מאוד פופולרי בפינות קיימות שלנו, הטרפת קניות, קניות כן, כן, ההתמכרות של קניות.
בסדר, אפשר לקנות דברים אקולוגיים, הבעיה היא שזה גם זה, הוא לא...
דברים כן, אקולוגיים עולים הרבה יותר כסף, זה בגלל...
לא, לא תמיד, לא תמיד. זה רק התמכרות שעובדים עליך, אז...
אבל גם התמכרות לקניות. אז מה אפשר לעשות? אפשר לגמרי לקבל טיפול?
כל ההתמכרויות כהתמכרויות התנהגותיות, טיפול בבסיסו, ביסודו, קודם כל טיפול פסיכולוגי.
כן.
בגלל זה ובשביל זה, זה תלוי בבן אדם שרוצה להיגמל. מאוד משמעותי בטיפול...
כן, אבל לא כל הרעיון זה שהמחור לא יודע שהוא מחור או לא רוצה להיגמל?
אחרי שהוא הגיע לתודעה. נניח שהוא הגיע לתודעה.
אוקיי.
עדיין... דרך היא מאוד ארוכה בהתמכרויות התנהגותיות, כי גם חברה לא מקבלת את ההתנהגויות האלו כהתמכרות. חברה רואה את זה כאחד מהבעיות התנהגות של אותו בן אדם, ולא רואה את זה כפגם או התמכרות. ואז פה מסר הוא כפול. גם לחנך את המטופל כדי להגיע לטיפול, וגם לחנך את הסביבה כדי שלא ירדו אליו ויגידו לו, אל תעשה את זה יותר, ולחשוב שהוא יכול להפסיק מתי שהוא רוצה.
טוב, רגע לפני שנשמע שיר, אנחנו דיברנו על הימורים גם חוקיים בישראל וגם לא. אתה מכיר את היקף תופעת ההימורים הלא חוקיים בישראל? זאת אומרת, זה משהו שהוא עדיין נפוץ או שזה כבר...
מאוד, מאוד,
כן, עדיין
מאוד.
קורה?
אם אנחנו מדברים על ההימורים החוקיים, בעשור האחרון...
חוקיים, הימורים, אתה אומר.
חוקיים.
כן.
אנחנו מדברים על היקף תופעה של כמעט 3 מיליארד שקל בשנה.
די. שמתגלגל בחוקיים?
בחוקיים.
וואו.
אם אנחנו מדברים על...
וכל הדברים שמגרדים וכאלה?
מגרדים, מועצת הימורי ספורט, מכונות שהיו כבר יצאו מחוץ לחוק, הימורי סוסים, זאת אומרת, מרוצי סוסים וכן הלאה וכן הלאה. אם אנחנו מדברים על תופעה שנקראת הימורים לא חוקיים במדינת ישראל, קזינואים וגם קזינואים
ממוחשבים וכן... הכולל סלולר וכולי.
הכל, אנחנו מדברים על פי 10...
די!
30 מיליארד שקל בשנה.
שאנחנו מאבדים, זה בעצם כסף של האזרחים שנעלם לאיפשהו בחול. חול, בארץ, כמובן.
בארץ, בדיוק.
זה גם מגיע לאנשים...
חברות שמנוהלות בחול, אבל גם בארץ.
כן, כן, אני גם מכיר לגמרי. יש כאן חברות שלגמרי אנחנו מזהים את הלוגויים, את הסמלילים שלהם כחברות הימורים, אבל הן באמת... לא, יש כאן מרכזי פיתוח, למשל, אם מדובר בהייטק, אבל השרתים לא נמצאים כאן.
שרתים נמצאים בקפריסין ובמלטה וב...
30 מיליארד שקל.
כן.
וואו.
זה הסכום, וזה סכום לא מדויק. קרוב לוודאי, זה הרבה יותר, זה משהו שאנחנו יודעים מבחינת ההשוואה לאימורים חוקיים לעומת אימורים לא חוקיים במדינת ישראל.
וואו. תשמע, אלה מספרים מטורפים, וזו בעיה ששוב, אפשר לצחקק, אבל היא בעיה רצינית מאוד, ואין שליטה עליה. זאת אומרת,
אין שליטה, ומעבר לזה שזה הימורים לא חוקיים, בסופו של דבר, רוב רובם מנועלים פה בארץ, שיש תופעה שנקראת בטים, שאנשים שמכירים. בט, לאמר, באופן עקרוני, באנגלית.
בטינג, אוקיי.
אבל בטינג שזה משחקים של משחקי מחשב. יש פה גורמים שבאמצע, שזה בעצם גורמים שנקראים תיבות לצורך הדיון, בוקסות. Okay. זאת אומרת, בן אדם שבעצם, אתה מרים אליו טלפון, ואם יש לך מספיק קרדיט, שאתה יכול לבוא ולהגיד שאני רוצה כרגע לשים כסף על המשחק של...
סוכני הימורים כאלה? אוקיי.
כן, סוכני הימורים לא חוקיים, והם מחוברים לאנשים הרבה יותר מפוקפקים, וכן הלאה וכן הלאה. וברגע ששאתה...
זה מין היררכיה של אנשים מפוקפקים, עד שהאחרון הוא הכי מפוקפק.
אז ברגע שאתה הפסדת את הכסף, אתה צריך להחזיר את הכסף בריביות מטורפות. היום ריבית חודשית להפסד של 100,000 שקל יכול להגיע ל-12%. 3% בשבוע. זאת אומרת, אתה לא יכול להחזיר את הכסף.
נשמע, הריבית היא הרבה יותר טובה מהבנקים.
12% בחודש? זאת אומרת, אתה צריך להחזיר...
די, בבנקים זה 0% בחודש, לדעתי. משהו כזה. אז אולי צריך להשקיע בעולם התחתון, אין ברירה. מה אתה אומר?
אני חושב שאנחנו לא צריכים להשקיע בשום דבר, אלא אנחנו צריכים לעזור לאנשים שנופלים לבור.
שלום לכם, שלושה ש... אקדמיה ופריפריה, ובו יוצג מחקר של דוקטור מיקי דרורי, שלפיו מדינת ישראל פועלת, הטענה שעולה במחקר, שמדינת ישראל פועלת נגד החקלאות ונגד החקלאים בישראל, והמדינה מכשילה את החקלאות ומונעת ממנה להיות או להוות נדבך חשוב בכלכלה הישראלית וביצירת מקומות עבודה בפריפריה. זו טענה קשה, אנחנו רוצים לדבר על הטענה הזו עם... עורך הדין דוקטור מיקי דרורי, מנהל המחלקה המשפטית בתנועה הקיבוצית. שלום לך.
שלום, אני קודם כל מודה לכם שאנחנו משוחחים היום. אני רוצה לציין א' שההרצאה שלי רק אחת מהרבה הרצאות, ושהמחקר המדובר הוא גם חלק מהדוקטורט שלי, אבל גם חלק של מחקר שעשיתי ביחד עם פרופסור רחל אלתרמן מהטכניון, שהיא בעצם הובילה.
כן.
ואם מדייק, הטענות שאנחנו יצאנו לבדוק...
כן.
קודם כל, מה המטרות של מרחב כפרי וחקלאי במדינות מודרניות, מדינות מפותחות, ונוכחנו לדעת שיש הרבה מטרות שמקובלות היום למרחב הזה, שכוללות לא רק ייצור חקלאי, אלא גם שמירה על מורשת, נוף, תיירות, שירותים שונים.
זאת אומרת שיש עוד משמעות לאזורים חקלאיים, מלבד כמובן חקלאות עצמה.
נכון, ובישראל בכלל הנופך של המרחב הכפרי וההתיישבותי הוא נופך היסטורי של התנועה הציונית. אם אנחנו מדברים על הכפר העברי, נקרא לזה ככה, שזה רוב היישובים הכפריים, המושבים והקיבוצים, ושבכל האתוס הזה חל שינוי דרמטי עקב השינויים ההיסטוריים והתפתחות המדינה, ובעצם לא הוצבו המטרות החדשות של המרחב הזה, כפי שמקובל במדינות מודרניות אחרות. ולכן בעצם, קודם כל, זה לא שלא אם המדינה עושה טוב או רע, קודם כל המדינה לא הגדירה לעצמה את המטרות המחודשות האלה.
טוב, זה מאוד, אז מאוד מעניין. אז איך באמת, אז בוא נאמר, איך המדינה מתייחסת לאזורים האלה היום?
תראה, קודם כל יש מאפיין מאוד מיוחד לישראל, אין אף מדינה מפותחת כזאת, ואפילו בקושי אפשר להגיד שיש בכלל עוד מדינות כאלה, אולי חוץ מצפון קוריאה, ש-93% מהקרקעות במדינה הם בבעלות של המדינה בעצם, מנוהלות על ידי רשות מקרקעי ישראל, ורק 7% הם קרקע פרטית, זו תופעה מאוד דרמטית. עכשיו, כל המרחב העירוני, עובר תהליך של הפרטה. זאת אומרת, הקרקעות האלה, המקרקעי ישראל, עוברים תהליך של הפרטה. בעוד שבמרחב הקרקעי, לא רק שאין תהליך של הפרטה, אלא אפילו אנחנו מעיזים קצת לטעון שיש תהליך של הלאמה אפילו.
מעניין, למה? מה האינטרס?
האינטרס הוא, כך לדוגמה, את מה שקורה עכשיו עם הוותמלים. יש לנו בישראל משבר מחירי דיור, והפתרון הכמעט יחידי שמוצע למשבר הזה, זה זלילה בכמויות אדירות של קרקע חקלאית בחסות מוסד שנקרא ותמ"ל, ועדה לתכנון מתחמים מיוחדים לדיור.
כן.
שפשוט הקרקע החקלאית נחשבת כל כך זולה וכל כך זמינה וכל כך חסרת חשיבות, שכל הפתרון הזה הוא בעצם בתוכניות ענקיות על המון שטחים חקלאיים, שבעצם תופעה שאני לא יודע אם הרבה אנשים נחשפים לה, היא מעסיקה המון את אנשי המקצוע מקרב המתכננים,
החברה להגנת הטבע. אז האם התפיסה היא ששטחים חקלאיים הם סוג של גיבוי של עתודות קרקע לנדלן בסופו של דבר?
ניסחה את זה יפה פרופסור לוי אפלבוים לפני כמה שנים, אני מצטט אותה במחקר שאנחנו מצטטים אותה במחקר שלנו,
כן.
שהיא אומרת שהיום, בתקופה הזאת, השטחים החקלאים נחשבים, או המגזר הכפרי נחשב רזרבה קרקעית וגן שעשועים של המרחב העירוני. זאת אומרת, אין לו בעצם מטרות פוזיטיביות משל עצמו, כמו ייצור מזון, ביטחון מזון, נוף, מורשת, תיירות, כל הדברים האלה הם הרבה פעמים נחשבים כבעיה ולא כדבר שחשוב שיהיה. אנחנו אומרים שמדינה מפותחת, או כל מדינה, היא בעצם כמו נעשה אנלוגיה לגוף האדם. אז יכול להיות לכל מיני ניתוחים שונים שיש איברים חשובים יותר או פחות. יכול להיות שהראש חשוב יותר מאיברים אחרים, אבל כדי שתהיה אדם שלם אתה צריך את כל האיברים. זאת אומרת, גם אם יש חשיבה היום שהמוקד של החברה בישראל או של הכלכלה הוא העירוני, עדיין כדי שיהיה גוף מתפקד של מדינה צריך גם את המרחב הכפרי, ואנחנו מציינים שכרגע הוא המקומות המשפיעים והקובעים חסרי מדיניות כלפיו, מדיניות שמקובלת בעולם מודרני. דרך אגב, אני אציין שבמשרד החקלאות מצאנו שהמדיניות הזאת כן מופיעה, אבל בכל הכבוד, משרד החקלאות הוא לא המשרד הכי חזק והכי משפיע, ולכן אנחנו לא רואים השפעה גדולה של זה.
אז איך נכון באמת, אנחנו... כן, לא, אני מנסה להבין באמת מה המסקנות האופרטיביות, כי הטענות הן באמת חשובות מאוד.
אנחנו קודם כל חושבים שצריך לאמץ מדיניות פוזיטיבית למטרות של המרחב הזה, וכיצד משיגים אותם. ואז אנחנו, אתן לך דוגמה שנתתי, ואנשים מאוד אוהבים אותה כי היא מאוד בולטת. יש את הסיפור שאין מחלוקת שלמשל גידול בעלי חיים זה מטרה חקלאית. אין היום, לא מערימים קשיים מיותרים על החקלאים כשהם באים לגדל פרות או עופות או אפילו סוסים נגיד, אוקיי? הבעיה מתחילה כשאתה רוצה לרכב על הסוס. פתאום נכנסות שתי מערכות בירוקרטיות, נקרא לזה רגולטוריות. אחת זה המערכת של רשות מקרקעי ישראל, שהם לכאורה מנהלי הקרקע, ויש מוסדות התכנון שהם אחראים על התכנון בישראל. בישראל כל מי שמקים מבנה או עושה שימוש במבנה או בקרקע, צריך שתהיה לו תוכנית, וצריך שיהיה לו היתר. אז אם אני היום בקלות יחסית יכול לגדל סוסים, שהפעולה שנחשבת לגיטימית זה לקחת סוס קטן, סייח,
כן.
להאכיל אותו ולגדל אותו עד שהוא סוס גדול ואז למכור אותו, זה נחשב חקלאות. לעומת זה, אם אני רוכב על הסוס, או אם אני מחזיק סוס של מישהו שגר בעיר ואין לו איפה להחזיק סוס, אז הוא מחזיק אותו אצל המושבניק בכפר, כל הפעולות האלה כבר נחשבות מסחר. מיד יש התנפלות על זה. רשות מקרקעי ישראל אומרת, א', מותר או אסור, ואם מותר זה עולה הרבה כסף. ומוסדות התכנון אומרים, אתה צריך לעשות תוכנית ולקבל היתרים מיוחדים, תהליך שלוקח שנים, עולה ממון רב, ואנשים פשוט לא עושים אותו. ואז הם הופכים לעבריינים. היום, אם אתה רוצה, בתור עירוני, אם אתה רוצה לקנות סוס, או אם אתה רוצה לנסוע לחוץ לארץ ולהשאיר את הכלב שלך שבועיים בפנסיון בכפר, כן. אתה בעצם שותף בדרך כלל לעבירה. כי נורא נורא קשה למושבניק או לקיבוץ, לעשות פנסיון כלבים או חוות רכיבה שהם
ברמה הבירוקרטית, זאת אומרת, זה מצריך אין ספור אישורים.
אבל אנחנו, מה שאנחנו מגלים, זה לא רק בירוקרטיה.
כן.
זה ברמה של קצת עוינות. זה מושג, כל הפעילויות האלה נחשבות כפעילויות שהן התעשרות, שהן פוגעות בצדק חלוקתי. זה מונח שהוא מיוחד למרחב הכפרי בישראל, הנושא הזה של צדק חלוקתי. אני אתן לך דוגמה. ישראל מחויבת לייצר חשמל על מכוח אמנות בינלאומיות, לעבור לייצור אחוז מסוים מהחשמל ממקורות נקיים. המקור הנקי הכי מתאים לישראל זה מה שנקרא פוטו-וולטאי, זאת אומרת לנצל את קרינת השמש לייצור חשמל. אוקיי?
כן.
ורשות החשמל מפעילה כל מיני החלטות ומהלכים על מנת לעודד את ייצור החשמל הזה, או על גגות בתים או על פני הקרקע. כמובן שכשזה על פני הקרקע מחפשים שטחים יחסית גדולים, והמועמדת העיקרית זאת הקרקע החקלאית. עכשיו, מרבית הקרקע היא מקרקעי ישראל, אז עוד פעם יש לנו פה מעורבות, שעל מנת להגשים את המטרה של ייצור חשמל פוטו-וולטאי, אני צריך רישיונות, היתרים ועסקאות, גם עם רשות מקרקעי ישראל וגם עם מוסדות התכנון. והנה, יש מלחמה על הדבר הזה. זאת אומרת, מעבר לנימוקים שאני חושב שהם סבירים ולגיטימיים, כמו למשל השאלה האם זה פוגע בנוף, או האם זה גוזל קרקע חקלאית שאפשר להשתמש בה לייצור מזון ומבזבזים אותה במרכאות על ייצור חשמל.
כן.
אלה נימוקים לגיטימיים, אלה נימוקים ענייניים, הם נוגעים לעצם העניין. אבל יש נימוק אחד שמשרד המשפטים מציין אותו כנימוק מרכזי בשאלה למה לצמצם את השימוש בלוחות פוטו-וולטאים. אתה יודע מה הוא?
לא.
הוא הצדק החלוקתי, ההתעשרות כביכול של החקלאי היא נחשבת מכשול. זאת אומרת, אם חקלאי יתפרנס, או חלק מפרנסתו תהיה
זאת אומרת שהקרקע חשמל, כן, הבנתי. שוב, אני מבין את הטיעון הזה, אבל אתה אומר שזה בסופו של דבר פוגע בכולם.
הוא טיעון שהוא בסופו של יום, א', הוא אבסורדי לדעתי, מה זה נקרא? אם אתה חושב שמי שרוצה לייצר חשמל צריך לשלם לך כך וכך שקלים עבור הדבר הזה על הקרקע או במיסים או בכל שיטה אחרת, אז בבקשה. כן. אבל איפה פה הצדק? למה זה לא צודק? זאת אומרת, הדברים האלה הם מוזרים אפילו בעיניים בינלאומיות. המחקר שלנו מתבסס במידה רבה על השוואה בינלאומית. אנחנו לא מוצאים מקבילה לדברים האלה במדינות אחרות. ולכן אלה דוגמאות של מקומות שבהם אנחנו רואים שיש שיקולים זרים. זאת אומרת, המדינה בעצם אמורה לעודד את השימוש של חוות רכיבה. היא אמורה לעודד את השימוש של צימר בכפר. היא אמורה לעודד את השימושים האלה.
כן, בוודאי לא להרים קשיים, כן. אוקיי.
בארצות המחקר, לא רק שלא לוקחים על זה כסף מהחקלאי, אלא מסבסדים אותו. השוק האירופי וצפון אמריקה ואוסטרליה וכל המדינות המפותחות, הם משקיעות הרבה כסף בלעודד את החקלאים להיכנס לפעילויות שהן מועילות למרחב הכפרי, ובעצם גם למי שמגיע למרחב הכפרי בתור מבקר או תייר או וכן הלאה.
זו באמת נקודה מרתקת, ושוב אנחנו נציין שהדברים יאמרו בין היתר כאחת מההרצאות בכנס כנרת החמישי לחינוך אקדמיה ופריפריה. תודה רבה לך, עורך הדין דוקטור מיקי דרורי, מנהל המחלקה המשפטית בתנועה הקיבוצית. תודה לך.
תודה לכם.
ואנחנו חוזרים להתמכרויות. נמצא איתנו כאן פרופסור פנחס דנון. רגע לפני שאולי, טוב, נדבר על נושאים כמו למשל אובדנות. אני רוצה לרגע, אנחנו קיבלנו הרבה מאוד פניות שעוסקות בהתמכרויות של בני נוער. האם בני נוער הם מועדים לפורענות, או שהאחוז המכורים בקרב בני נוער, והשאלה גם למה כמובן, הוא אחוז דומה לאוכלוסייה הבוגרת?
בעיה אצל בני נוער לעומת אוכלוסייה בוגרת,
כן.
שמתחילים את הקריירה מפוארת במערכאות בהתמכרויות, יש לזה השלכות בהתפתחות של המוח. אם אתה הפכת להיות מכור לסמים ואלכוהול בגיל 30, 40 או 50,
כן.
שונה ממישהו שמתחיל וואו. להתפתח את הקריירה
ממש
שלו.
ממש הפתולוגיה של המוח.
פיזיולוגית.
וואו.
בדיוק. כשאתה מפתח את הראש שלך, את המוח שלך, בגילאים יותר צעירים,
וואו.
אתה נותן קדימות להתמכרויות, לנהנתנות, זה אומר שזה בא על חשבון מקומות אחרים במוח שלך. ואצל מתבגרים, עד גיל 20 ו-20 ומשהו, אצל נשים טיפה יותר מאוחר אצל גברים, יש התפתחות טבעית של המוח. אנחנו מפתחים את המוח שלנו עד גיל 20-22 כגברים, 22-25 כנשים. אז אנחנו מתחילים לאכול משהו שאנחנו בנינו. ואם אנחנו מלכלכים, לא במרכאות,
okay.
עם חומרים מבחוץ, אלכוהול, סמים, קנאביס, משהו שאתה רוצה ואתה לא רוצה, את המוח, בזמן שאנחנו מנסים לפתח אותו בצורה טובה ביותר, אחר כך אנחנו משלמים על זה מחיר מאוד כבד, גם ברמה נפשית, גם ברמה התפתחותית.
אני חושב שהרבה יותר קשה להיגמל.
לא רק שהרבה יותר קשה להיגמל, גם הרבה יותר קשה לשרוד ולהיות בחיים נורמליים, כי אם אני פגעתי ביכולות לימודיות שלי, אם אני פגעתי בריכוז שלי, אם אני פגעתי מבחינה קוגניטיבית ביכולות הבסיסיות שלי, יהיה לי הרבה יותר קשה ליצור קשר איתך, קודם כל.
וואו. אז איך אפשר למגר את התופעה הזו בקרב בני נוער? אני משער שלא פשוט, בכל זאת החיים שלהם לא בהכר חשופים להורים שלהם וכולי.
בגלל זה יש משמעות מאוד גדולה של חינוך, חינוך, חינוך. וחינוך בא לא רק מהבית ספר, קודם כל בא מהמשפחה. הרבה מאוד פעמים הורים מגיעים ואומרים, ילד שלי לפחות לא יוצא החוצה, לא עושה דברים, הוא יושב כל
היום. הוא רק מכור להימורים ברשת, בסלולר.
או מכור לפורנו.
כן.
או רואה משחקי מחשב כל היום. צריך לחזור ליסודות. התקשורת הטובה והבסיסית של משפחה, מורחבת, ולא כל אחד שיושב עם המכשיר שלו
אני כמעט מתפתה לומר לך, זה כמעט בלתי נמנע. גם אני בלילה, חצי שעה לפני, בוהה בטלפון, ולא, כמעט ולא מדבר עם בת הזוג שלי, כי המכשירים האלה הם בולעים אותנו.
לא, מכשירים לא בולעים אותנו, אנחנו עושים קדימות למכשירים.
המכשיר שלי בולע אותי, אבל אלא, אתה אומר שאנחנו, זה הכל בנו.
זו בחירה שלך
נכון,
ושלי.
נכון, אתה צודק.
אני לא צריך לתת לילד בין שנתיים או שלוש, כן. מכשיר ביד, כדי שהוא יתחיל באופן עקרוני, להסתכל על הסרטונים, כדי שאני אהיה רגוע, ואני אעשה את המטלות שלי.
נכון, למרות שהנה גם הרווחנו טיפ בנושא הורות, אם אתם רוצים כמה שעות של שקט, אפשר לגרום לילדים להתמכר ליוטיוב, אבל זה לא כל כך טוב.
זה, אחר כך זה, אתה תעלה על זה, איך, זה יעלה לך, גם לילד, בהרבה יותר בעיות נוספות, כי זה לא נגמר ביוטיוב. אף פעם זה לא נגמר בסרטים של יוטיוב או ערוץ הילדים. זה כן. מפה בקלות מגיע לפורנו. היום ילדים בני 8-9 כבר נחשפים לאתרי פורנו.
בדקו מה זה עושה להם במוח? זאת אומרת, איך זה משנה את ההתנהגות שלהם? כי אתה יודע, פורנוגרפיה הייתה עשרות שנים הדבר הזה קיים. איך זה משפיע? הוא טוב, רמת הזמינות כמובן היא אדירה. נכון, אבל בדקו מה זה עושה מוחית או ביחסים בין המינים וכו'?
קודם כל בדקו ביחסים, כיחסי אנוש.
כן, מעניין.
היום הרבה מאוד בני נוער שנמצאים במדינות שמשתמשים במכשור ומכשור אלקטרוני, שהם לא יודעים להביע רגשות. אם אתה לא שולח להם באמוג'י את הרגש שאתה אמור לשלוח, הם לא קולטים. מה אתה רוצה להגיד בזה? הם לא יודעים להבין, להבדיל בין רגשות של אנשים, והם לא יודעים, לא מצליחים לקרוא את הבעות פנים של בן אדם שנמצא מולם. וואו. עשו על זה עבודות בדרום קוריאה, שזה מדינות שביפן, אנשים הופכים להיות הרבה יותר מבודדים. אנחנו שומעים כל שני וחמישי.
אבל שם זה תרבויות כאלה של אנשים מבודדים, לא?
לא, קצת... הם היו...
פעם הם היו יותר...
הרבה יותר פאודלים פעם. היום, בגלל הטכנולוגיות, הם הפכו להיות הרבה מאוד...
מעניין.
בודדים. יפן, כמדינה, עברה את ה-200 מיליון... איש, ודיברו על זה ב-2020, הם יהיו 300 מיליון איש. אתה יודע כמה תושבים יש ביפן היום?
לא, כמה?
190 מיליון איש. זאת די. אומרת שזה לא רק שילודה ירדה באופן משמעותי, יש מוות, ולמוות יש, אין תחליף. זאת אומרת, לא מגיעה אוכלוסייה חדשה.
יש פה כמה שאלות ששולחים לנו מאזינים ומאזינות. האם אפשר להתמכר לאתרי היכרויות, למשל?
בטח. זה אתרי היכרויות עם הצעה פזיזה של מין וכל מיני דברים. יש התמכרות למין גם כן, גם אצל גברים, גם אצל נשים. גברים הרבה יותר
מועדים לפורענות,
לפורענות מבחינה הזאת. ולא רק זה, גם התמכרות לכל מדיה חברתית. פייסבוק, אינסטגרם וכן הלאה וכן הלאה. עשינו מחקר וראינו ביחד עם פרופסור אביב ויינשטיין מאוניברסיטת אריאל,
כן.
ראינו שני סוגי אנשים שמכורים לאינטרנט וטכנולוגיות מבחינת הצעירים. או אלו שמאוד מאוד מאוד מבודדים מבחינה סוציאלית. זאת אומרת, יש להם חרדה חברתית, או הם נמצאים במצב כזה שהם מחפשים איזה מסכה כדי ליצור קשר עם העולם הפרק. חיצוני, דרך וירטואליות.
כן, שזה באמת נותן לך את היכולת להשתמש באבטר, או משהו שאתה מסתתר מאחוריו.
נכון.
כן, אנחנו לא רוצים להתלכלך ביחסים, בלהביט למישהו בעיניים.
או אנחנו לא מסוגלים.
לא מסוגלים, ודאי.
יש את האוכלוסייה השנייה, שזה באוכלוסייה של מוחצנים. מה זה אומר? שבעצם אלה שמאוד אוהבים את עצמם ומנסים לצלם ולקבל כמה שיותר לייקים וכן הלאה וכן הלאה.
זה הזמן, זה ההזדמנות גם טובה להזכיר שיש לי חשבון באינסטגרם, נשמח ללייקים. כולנו יכולים ללייקים. לך אין!
לי אין, לא אינסטגרם, לא פייסבוק, אני לא חושב שיש מקום לזה.
די!
אם אני רוצה ליצור קשר איתך, אני צריך לדבר איתך.
לא, זה מעניין, אבל האם לא כל טכנולוגיה חדשה שיצאה, גם כשהרדיו, איכשהו יצא כטכנולוגיה, אנשים אמרו זה יערוס את הנוער וזה זה ו...
זה לא הרס את הנוער.
מעניין.
אבל היום אנחנו בשביל הרדיו היינו מחכים לתוכנית. גם היו ימים שהיה דלס ושושלת וכל עם
הנה,
ישראל...
הנה, די-ג'יי מקלר ישיג לנו את הפתיח של דלס ושושלת. הזכרת? נשמע. כן.
אוקיי. ואז מה שקורה, שהיינו יושבים ורואים פעם בשבוע, את, או פעמיים בשבוע, את הסדרות האלו. וכל הרחובות היו ריקים מאדם.
ריקים, נכון, הנה אבל... דלס, אנחנו שומעים את מנגינת הפתיחה, נעימת הפתיחה של דלס, איזה סדרה עם ג'י-אר יוינג, משפחת יוינג, כן.
אבל, לעומת זאת...
אתה יודע מה, הדלקת אותי, אני מכור לסדרה. אוקיי.
אבל לעומת זאת, מה עם קלה מטורקיה? לא מאיסטנבול.
נכון.
עכשיו יש את ההתמכרות לזה. אבל לפני זה, זה היה יפים ואמיצים ומיצים ופיצים. זה בדיוק אותו דבר. זה מתחלף, נכון. אבל... בבעיה של עולם הווירטואלי ואינטראקציה לסו-קולד עם אנשים אחרים או עם אנשים נוספים, שזה בעצם הרבה יותר מעורר.
וואו.
לכן משחקים שגם משחקי ירייה, לעומת בן אדם אחד או קבוצות שמשחקים אחד
כן,
מול השני.
זה כבר אתה... עולם, זה משהו אחר לגמרי.
זה...
זאת אומרת שהאלמנט, שהעניינים האלה הפכו להרבה הרבה יותר ממכרים משידורי רדיו, אותה דוגמה שנתתי, באמת. יש פה עוד שאלה, האם התמכרות זה דבר גנטי? האם זה, אני יכול להאשים את ההורים שלי? כמקובל בטיפולים פסיכולוגיים, הרי אין פסיכולוג שאתה לא מגיע אליו ואומר, ההורים שלך הרסו לך את החיים, זה לא אתה.
דווקא פסיכולוג לא אומר.
לא?
כי הפסיכולוג נותן לך לחשוב ככה.
נכון, אתה צודק, מניפולציה. אבל האם, לא חשוב שמו די-ג'יי מקלר יכול להאשים את הוריו בהתמכרות שלו להשקעה?
תשובה היא כן ולא, כי זה הרבה יותר מורכב מגן אחד. אבל מה שכן ברור, שליונקים יש נטייה להתמכרות. דולפינים משחקים עם אבו נפחה כדי לשחרר את הרעל שלו, וזה בעצם מאוד דומה למורפיום, והם תופסים ראש.
מה?
כן?
יש לנו כותר, דולפינים משחקים עם אבו נפחה שפולט רעל, שכנראה מטשטש, וככה הם תופסים ראש?
בטח.
אם כן, סמים קלים, זה קלים יחסית, לא?
אין סמים קלים, זה בדיוק הטעות.
אין סמים קלים.
יש סמים או אין סמים. אין סמים קלים. בואו לנשקר לעצמנו.
כן, אבל אתה פוגע פה בציבור שלם של אנשים שאומר, אני על חומרים שהם קלים.
הגדרה של סמים קלים, הגדרה משפטית בלבד. אם אתה מדבר על הגדרה רפואית...
אבל גם בקפה יש קפאין, זה גם סם.
זה לא סם, זה חומר.
אוקיי, הבנתי. אתה אומר שזה לא... זה סם פסיכואקטיבי אם מדברים על קפאין, אבל זה לא מוגדר כסם-סם. כמובן. אתה אומר שאין דבר כזה סמים קלים? מעניין.
סמים קלים זו הגדרה משפטית גרדה, כדי לתת עונש, כן. או כדי להקל על הבן אדם.
מעניין.
אין
זו לא
הגדרה
רפואית או כימית.
בדיוק.
וואו.
אין סמים קלים לראש. ברגע שמשהו שחודר לראש שלך, אתה לא יודע מה יהיו תוצאות.
שלושה שיודעים בכאן תרבות. רגע לפני שנעבור למדד העושר העולמי, עוד שאלה ממאזינה דווקא, שאומרת, אוקיי, אנחנו חיים בתקופה מלאה בפיתויים, אולי צודקים אנשים דתיים שאומרים, אוקיי, אז לא צריך לשמוע אנשים, לא צריך לראות, הם פיתויים וכולי, וככה נמנעים מפיתויים. פורנוגרפיזציה של המציאות. כמובן שאנחנו לא קוראים להדרת נשים וכולי, אבל זו השאלה. מה אתה אומר? האם אנחנו, האם הפתרון צריך להיות משהו כמו דת שגורם לנו להימנע מפורנוגרפיה כמובן וכולי? שוב, אנחנו לא, זה כמובן אבסורד להדיר וכולי, ואנחנו נגד, מן הסתם. כן.
אני אענה לשאלה שלנו בצורה של פוליטיקלי קורקט.
כן.
ואני אגיד את זה ב... שלוש מדינות שכנות, שהן מאוד 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 דתיות.
האמת שאפשר לנסח את השאלה אחרת באמת של המאזינה הזו, האם באמת דתיים פחות חשופים לפורנוגרפיה, ולכן לפחות הם חיים, אתה יודע, חיים שהם במרכאות נורמליים יותר?
בדת האסלאמי, שלוש מדינות שכנות,
כן.
הקרובות בקרבתנו, שמשתמשות באתרי אינטרנט ואתרי פורנו, הכי הרבה בעולם, אלו מדינות. מצרים, טורקיה ואיראן.
דווקא דתיות.
מדינות הכי דתיות שזה בעצם...
טוב, אנחנו נעצור כאן ונעבור למדד האושר. איכן חיים האנשים המאושרים ביותר על פי מדד האושר העולמי שפורסם על ידי האום. במקום הראשון פינלנד, במקום השני דנמרק, ואנחנו במקום ה-13, אגב, האמריקאים פחות מאושרים מאיתנו, והם במקום ה-19. שלום למומחה לדמוגרפיה מהאוניברסיטה העברית, פרופסור סרג'יו דה לה פרגולה. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, השאלה ששוב עולה בכל פעם שאנחנו שומעים על מדד האושר, איך זה שבאתרי החדשות ובערוצים ניכר שיש כאן הרבה בעיות, ובכל זאת אנחנו יחסית למקום 156, שאנחנו רואים פה שה-156 מדינות מדורגות כאן, אנחנו במקום טוב בהתחלה יחסית, לא?
כן, אנחנו במקום מכובד, מקום 13 השנה. אם כי צריך לציין שלפני שנה מדינת ישראל הייתה מדורגת מקום 11, והיו שנים שאפילו היינו בתוך העשירייה הפותחת, ולכן... עדיין מאוד גבוה, אבל יש מגמה קלה לקצת פחות. אבל יש אולי נקודה ששמענו לפני שתי דקות השיר מוני מוני.
כן.
זה לא על מוני מוני, זה על גורמים אחרים של איכות חיים, כי המדד הזה מורכב על ידי האום בהכללת גורמים שכן כוללים כלכלה, אבל גם תוחלת חיים, כלומר בריאות, תמיכה חברתית, כלומר המערכת... התומכת והחופש, חופש הביטוי, החופש לבחור. ולכן זה מדד שמבטא גם במידה רבה אופטימיות. עכשיו, אנחנו יודעים מהסקר החברתי הישראלי שנים רבות, שרמת האופטימיות בחברה הישראלית היא מאוד גבוהה. שוב, זה יכול להפתיע לנוכח המצב בעזה ודומה, וכמובן צריך להביט בהתפעלות על האומץ והכוח המדהים של תושבי עוטף עזה שנותנים דוגמה, ואולי גם זה עוזר קצת לחזק את הרוח של כל האחרים. יש אכן קשר די חזק בין סופו של דבר מדד הפיתוח האנושי, שהוא מדד אחר של האום, והמדד הזה, אבל יש גם הבדלים. אז בדרך כלל בקומות העליונות נמצאות המדינות הסקנדינביות, מדינות צפוניות כמו שוודיה, דנמרק, נורבגיה ופינלנד, וגם מדינות אחרות שידועות על איכות החיים המאוד טובה שלהם, כמו שוויץ, כמו הולנד, כמו קנדה ואוסטרליה. ומדינת ישראל, גם במדד הכללי של פיתוח אנושי, נמצאת בין ה-20 הראשונים, אבל במדד הזה שאנחנו מדברים עליו הבוקר, הדירוג הישראלי יותר טוב. ולכן כאן באמת מדובר על תחושה. ופה אני רוצה להוסיף דבר שהוא מאוד מרכזי, בערכה כוללת וחשוב במדינת ישראל.
כן.
אנחנו יודעים מהנתונים הישראלים שיש לנו מטעם חיובי בין דתיות ואופטימיות. וכאן זה אולי עובד גם בתיווך של גורם נוסף, שזה ילדים. הרי ילדים הם ברכה, ככה אומר הביטוי, ואנחנו רואים שיש לנו קשר שניתן למדוד אותו בין דתיות, אופטימיות ומספר הילדים.
דתיות, אז, אופטימיות ומספר ילדים, מעניין. הילדים. וואו,
כן,
מעניין מאוד.
מעניין. עכשיו, מדינת ישראל, זאת הנקודה, היא המדינה המערבית עם מספר הילדים הגבוה ביותר, ובאופן מאוד ניכר לעומת כל האחרים. ולכן יש לקחת בחשבון גם את התופעה המשפחתית הזאת, שהיא מאוד מרכזית, והיא בעצם חוצה את כל שכבות האוכלוסייה הישראלית.
וואו.
ושהיא, אגב, לא מוגבלת אך ורק למגזר היותר דתי, אלא עוברת דרך כל המגזרים, כמובן ברמות קצת שונות של, של, של ילודה.
טוב, אנחנו, ברשותך, לצערנו, נגמר לנו הזמן, אנחנו נודה לך, פרופסור סרג'יו דה לה פרגולה, על השיחה הזו מהאוניברסיטה העברית, ותודה רבה לפרופסור פנחס דנון שהיה איתנו. תודה רבה.
כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.